כל הלשון, כל התורה, בכל מקום.
ברשות מרנן ורבנן ורבותיי, כל הקהל הקדוש, השם הטוב ייתן לכל אחד ואחד אורך ימים ושנות חיים בריאים ושמחים, סייעתא דשמיא, בכל צד ושעל, בשמחה ובטוב לבב. כל מוצאי שבת, כשיהודי יוצא מהבית הכנסת, הוא חוזר הביתה, להיכן שהולך, מה המילים שיהודי אומר לחברו? שבוע טוב ומבורך. זה השיחה, ככה מתחיל יהודי, שבוע טוב ומבורך, מאחל לחברו, בא הביתה, מאחל לבני הבית, למשפחה, שבוע טוב ומבורך, וככה ניגש, להבדיל על היין, לעשות הבדלה, ואם יש בבית ילדים, שבאו לסבא, לאבא, איך נפרדים, שבוע טוב ומבורך. מנהג ישראל, בדרך כלל בכל שיחה שיהודי מתחיל, הוא מתחיל שלום וברכה, ברוכים הבאים בשם השם, כי ככה באמת צריכים להתחיל. איך יכולים בליל תשעה באב להתחיל עם המילים שבוע טוב ומבורך? אם בהלכה אנחנו רואים שאם נזדמן לאדם דבר פרי חדש, שמברכים על זה שחיינו, אבל זה לא היה הדבר הזה לפניו, לפני ימי בין המצרים, לפני 17 בתמוז, וזה הזדמן לו בימי בין המצרים. יש שאלה גדולה. שאלה גדולה בפוסקים, אם הוא יברך על הפרי שחיינו, הברכה שחיינו מבטא, שאיך חיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, זה ברכה שמברכים בכל ליל חג, שמקדשים על היין, אחרי שמברכים בורא פרי הגפן, ועושים מברכים את הברכה ששלח לחג, מברכים בהתרגשות בשמחה, שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, שאדם מברך פרי חדש, שזה לא גודל כל השנה, אז גם כן מברכים שחיינו. לא ניכנס עכשיו לדיון ההלכתי, האם גם על פירות אדמה מברכים שחיינו. הרבה פוסקים סוברים שוודאי אין נפקמינה פרי האדמה או פרי העץ, אבל אם זה הזדמן לו בימי בין המצרים, יש שיקול המון המון בספרי השאלות ותשובות, ספרי ההלכה, אם הוא יברך. ישנם שומרים שיחכה עד שבת, כלומר לא בימי הימי בין המצרים, ימות החול, כי איזה טעם, איזה טעם, נכון הוא רוצה כאן לברך על הפרי שחיינו, אבל סוף כל סוף אדם צריך הרי לחשוב מה שאומר, הפה והלב צריך הרי להיות יחד, איך הוא יכול לברך ומבטא שמחה שיש לו פרי חדש, ואומר שאיך חיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה. כן, לזמן הזה אנחנו מחכים כבר 1957 שנה. עם ישראל מתאבל, עם ישראל מחכים ושואלים, אדמוסי אוסחו בשבי וספארתכו ביעצו. כמה מיליוני מיליוני תפילות נאמרו במשך שנים האלו, תקע בשופר גדול לחירותנו, ולירושלים עירך ברחמים תשוב, את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, כמה דמעות כבר נשפחו, מרבבות מאות מיליוני יהודים במשך 1957 שנה כשבירכו ברכת המזון ואומרים את המילים רחם נו השם אלוהינו על ישראל עמך ועל ירושלים עירך ועל ציון משכן כבודך ואחרי זה מבקשים ובני ירושלים ירק קודש ממי רובי יומנו אז רואים כשמדובר בברכה אז הפוסקים אומרים אם הפרי הזה לא יהיה אחרי תשעה בהב תכל לברך אבל לכתחילה עדיף שתברך על הפרי בשבת בימי בין המצרים ולא בימות החול על תשעת הימים אם הזדמן פרי לא רוצה עכשיו להיכנס בדיון הזה גם כן דיון גדול בין הפוסקים אבל רואים מזה שהפוסקים חכמי התורה הם הבינו כשהיהודי מברך כל סוג ברכה שהיא אז צריך להיות פיו וליבו שווים לא מבטאים ברכה סתם בלי כוונה ואם הוא אומר את המילים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שאיך יונו וקימונו והגיעונו לזמן הזה הוא רוצה לבטא את ההודעה את השבח לקדוש ברוך הוא שהגיע לזמן הזה, אבל הזמן של ימי בין המצרים, אף יהודי לא מחכה, אף יהודי לא מאחל שזה יהיה, רק מבקשים כבר רבונו של עולם, תקע בשופר גדול, לחירותנו, תקבץ את עם ישראל, מארבע כנפי תבל, ירושלים רק קודש. כמה תפילות מבקשים מהר ועובר אלינו ברוכו ושולם מאירו מארבע קמפוס כל אורץ ושבויר אוי לגול יויס מעל צבורנו ותוליכנו מאירו קוימי מיוס לארצנו זה בקשה שמבחים לפני קריאת שמע בבוקר בברכה שמבקשים על אבאר ואויר עינינו בסויר סכון כמה פעמים ביום בתפילת העמידה שיבון לבייס עמיק ירוצה מפונך השם אלוקינו ולכבשנו שיבון לבייס עמיק קדוש בלעירו ויומנו וסיין חלקנו בסויר וסכו אז איך ייתכן כל שבוע כשיש לאדם דרשה איזה אירוע מלווה מלכה באיזה יכולים לבביים באיזה פנים מסבירות, פונה לציבור עם חיור רחב על הפנים ואומר, שבוע טוב ומבורך, ציבור יקר, שבוע טוב ומבורך לכל הקהל הקודש, ואחרי זה אומר ברשות מרנן ורבנן, וניגש לנושא שהוא צריך להגיד את הדרשה שלו, ליל תשעה באב תפשים פה, מויצי שבס קודש חזון, מוצא שבס קודש דבורים אי אפשר לומר את המילים שבוע טוב ומבורך יש קטע אחרי שאומרים את האיכו יש את הכינוי שאומרים בלילה יש כינוי על תשעה בבוקר יש את הכינוי שאומרים בליל תשעה באב אחרי איכו יש כתביעי נויים נשבס במוצאי שבס. כל מוצאי שבת קודש אומרים ויעי נויים השם אלוהינו. ואחרי זה אומרים את המזמור יושב בסתר עליון. המזמור הזה מופיע בתהילים מזמור צדיק א' וחכמי הקדושים אומרים ורשי בפרשת פיקודי מביא אחרי שמשה רבנו גמר להקים את המשכן וביקש הוא ואח שלו הקדוש אהרון הכהן, הם ביקשו מעומק הלב, ואי נוים השם אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כהן עלינו, ומעשה ידינו כהן עלינו, ואחרי זה הם אמרו את המזמור יושב בסתר עליון. למה? אומרים חכמינו הקדושים שהמזמור הזה זה מסוגל להבריח כל סוג מזיק, כל סוג מקטרג, כל סוג מחבל. כתוב בגמרא במסכת סוכה נ"ב עמוד א', כל הגדול מחברו יצרו גדול אמנו. יש מאמר חז"ל דומה לו, כל הקדוש מחברו יצרו גדול אמנו. כלומר, אנחנו עם השכל האנושי, עם המבט הגשמי, העיניים הבשריים, יש לנו הרגשה שצדיקים, קדושי עליון, הם אין להם יצר הרע. טעות מוחלט, עד רבה, היצר הרע מנסה עלינו להתלבש יותר מעל אדם רגיל. למה? כי יודע שאדם גדול, אדם קדוש, אדם צדיק, בתורה שהוא לומד, בתפילה שהוא מתפלל, מהמעשים טובים שהוא עושה, הוא מחולל פלאות ועושה רעש גדול בשמיים, ועל ידי הלימוד, התפילה, המעשים טובים, ובזה מעורר ומקרין קרני אור על הרבה אנשים, על אפילו שהם לא נמצאים עכשיו בצילו, בחסותו, אבל הכוח התוירה, הכוח הקדושה זה מפעיל כמו קרני רנטגן, כמו קרני אור, פרוג'קטור גדול שיכול להאיר קילומטרים שלמים. תורה, כל יהודי שלומד תורה, כל יהודי שעושה מצווה, אז צריך לדעת שהגמרא אומרת במסכת קידושין דף מם עמוד בית, עשה מצווה אחת יחיה את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות. אנחנו לא יודעים אם המשנה אומרת במסכת אבות פרק ב' אי אתה יודע מתן שכרן של מצוות. נגיד במושגים שלנו, נגיד אדם שיש לו מפעל, הוא רוצה לשלם לעובדים שלו משכורת מאוד טובה, הוא אומר משכורת סכום זה וזה, בחג, באיזה אירוע הוא רוצה לתת להם פריבילגיה יותר, או איזה צ'ופר, משהו להיטיב איתם, הוא מוסיף על המשכורת עוד סכום, וזה מאוד נכבד. החז"ל הקדושים אומרים, אי אתה יודע מתן שכרן של מצוות. אם נגידו בשמיים לאדם, עשית מצווה זו וזו, על זה אתה מקבל מיליון דולר, בשמיים צוחקים, מיליון דולר זה בכלל לא תשלום, בשמיים השגות הרבה יותר מזה, מיליארד דולר גם כן בכלל לא נקרא תשלום, ולכן אומרים חכמינו הקדושים שהמושג היום לעשויסום ומחר לקבל שכרם. הקדוש ברוך הוא אומר אשר אנוכי מצווך היום. פה בעולם הזה אדם לומד, מתפלל, מקיים מצוות ומעשים טובים, השכר בעולם הזה לא נותנים בפועל. כמובן כל הדברים הטובים שיש לאדם זה דבר נפרד, אבל על מצווה כל שכר ושכר, על כל מצווה אי אפשר כאן בכלל בעולם הגשמי, בעולם החומרי, לשלם. על זה משלמים רק אחרי 120 בעולם שכולו יטוב. רק שם יש את המושגים מה שיכולים לשלם. אבל חכמינו הקדושים רוצים לבטא לנו, רוצים להודיע לנו, יהודי יקר ומתוק, יהודית נכבד, דע לך, כל מצווה ומצווה שאתה עשית, אתה חושב שרק אתה זכית, כמובן השכר שלך זה שכר ענק שבענק, אבל דע לך, מגיע לך על זה עוד המון המון תוספות שלא חשבת, כי על ידי קיום המצווה שקיימת, לא חשוב איזה, אם זה מצוות עשה או מצוות לא תעשה, שנזהרת לא לעבור, המצווה הזו הכריע עכשיו את כל העולם כולו לכף זכות. כך אומרים חכמינו הקדושים במסכת קידושין מם עמוד ב'. אז כל מצווה, כל יהודי מה שעושה זה חשוב, אבל כשיהודי בדרגה גבוהה לומד תורה, מקיים מצוות, עושה מעשים טובים, הכוח ההשפעה שלו זה הרבה יותר מאדם רגיל, ועל ידי מעשיו הטובים הוא יכול לשבת בבית שלו, בבית מדרש שלו, והכוח הרוחני מתפשט למרחקים מאות מאות קילומטרים, הקדוש ברוך הוא מביא שלפעמים יש אדם נמצא באיזה מקום נידח, הוא לא שמע אף שיחת מוסר עכשיו, לא היה לו איזה ספר מוסרי שלומד, אבל פתאום הוא מרגיש שהלב שלו מתעורר, הלב שלו פתאום נפתח ונדלק, רצוני עכשיו ללמוד תורה, ללכת לבית כנסת, להתפלל בתפילה בציבור, רוצה לקיים מצווה, ושוב, אף אחד לא העיר לו עכשיו את ההערה הזו, לא הוא למד עכשיו איזה ספר מוסר, לא הוא שמע שיחת מוסר, פתאום נדלק ליבו, אז ניצוץ הקדוש שיש בכל יהודי ויהודי, גורם לו. הסיבה היא, אמר מרן החפץ חיים זצ"ל, ובעוד המון המון ספרי, ספרי קודש, שזה הכוח המתפשט של כל מצווה ומצווה שיהודי עושה, הוא מזכה את אחרים, ובפרט אדם גדול וקדוש, שהוא עושה דבר, מצוות השם, זה פתאום מדליק רבבות נשמות בכל העולם כולו, שהם התעוררו, ופתאום הם מקבלים התעוררות, אנחנו רוצים לקיים גם כן מצווה זו וזו, ללכת לשיעור תורה, לתפילת בית כנסת, הם לא יודעים מי הביא את זה, אבל זה הסוד, כך אמר החפץ חיים זצ"ל. דוגמה מאוד מרגשת, בעיר רבין, מקום מגורב של מרן החפץ חיים זצ"ל, היה בית חולים שניהלו את זה יהודים. הבית חולים הגיע פעם למצב מאוד קשה מבחינת כספי, והמנהלים חשבו מה יכולים לעשות כדי להציל את הבית חולים. כמובן הרעיון היה לארגן איזה אירוע, איזה ערב, ולהביא עשירים, אנשים שהם יש להם כסף ושהם יתרמו, כדי שהאירוע הזה יצליח. ביקשו ממרן החפץ חיים זצ"ל האם הוא מוכן להשתתף באירוע הזה. מאוד מרגש, מאוד מרגש מה שהבן של החפץ חיים כותב, שהאבא שלו מרן החפץ חיים ענה ביידיש, איך ביניש קנייד, איך דף ניתון כמצווס, אוף מיר ליקנית החייב, פון אלפון אידישה קינדר, האם אני לא יהודי? האם עליי לא מוטל חויב לקיים מצוות? האם אני לא צריך לעשות משהו, משהו לעזור ליהודים? איזה שאלה, איזה ערב שיתבעו את האירוע אני בא. ארגנו ערב, וקראו ל-16 אנשים שהיה להם, ברוך השם, היו משופעים עם כסף. מרן החפץ חיים זצ"ל אמר דרשה, ודיבר קודם כל, קודם העניין, מה נקרא חסד בכלל, ואחרי זה דיבר, התייחס מאוד מאוד על חסד עם חולה, אדם שרחמנה לצלון חולה, אז החסד איתו הרי יותר מאדם נורמלי, הוא שבור קודם כל, צריך להיות בבית חולים, הוא לא בבית, והוא נהיה מוגבל לפעמים, אז הוא דיבר מאוד מאוד בשבח של אנשים שעוזרים לחולים. אחרי שהוא גמר לדבר, המנהל של הבית חולים התחיל מבצע התרמה, השיר הראשון, כמה אתה נותן? הוא אמר שהוא נותן כסף עבור מיטה אחת של בית חולים. כל אחד יודע שמיטה של בית חולים זה לא מיטה רגילה, זה מיטה שצריכים מחובר לאביזרים מסוימים, להרים, להנמיך, וצריכים, מחברים את זה, הרבה הרבה סוגי מכשירים שצריכים לחולה, זה סכום לא רגיל. החפץ חיים הודה מאוד לשיר הזה, בירך אותו, החפץ חיים היה כהן, הגיע השיר השני, הוא נותן שתי מיטות, כך כותב הבן של החפץ חיים, הגביר, השיר ה-16, אמר אני תורם 14 מיטות, לפי המושגים של אז, זה היה סכום מאוד מאוד גדול, סכום מאוד גבוה, ולכל עשיר ועשיר, החפץ חיים בירך בנפרד, ברכות מעומק הלב. גמרו התרמה, הרב יצחיים לא קם, הוא לא קם ללכת, הוא ישב עם ההנהלה, עם העשירים, וחשבו מה עוד יכולים לעשות כדי להדביר את התרומות שהבית חולים יהיה מבוסס. באמצע דפקו בדלת. האירוע הזה היה רק למוזמנים לבד, לא היה רשות כניסה לאף אחד. אחד הסקנים שומע דופקים בדלת, ניגש לדלת, עומד שם בחור ישיבה, כך כותב הבן של החפץ חיים, הלבוש, הבגדים שהיה לבוש, היה חרדס אלוקים, חליפה תרועה, מכנסיים טלאי על גבי טלאי, נעליים תרועות, כובע רחמנא ליצלון, היה נראה מאוד מאוד, ראו שהוא בא מבית שאין שם פרוטה לפרוטה. השואל הבחור, מה רצונך? הבחור מתפרץ בבכי ואומר, אני זקוק דחוף דחוף בלי להתממיה, להיכנס לערב לחופץ חיים לשאול שאלה. אז כאן ראה שמדובר כאן בבחור, במצב שמשהו ניסה להסביר לו, יש כאן אירוע לעשירים, התרמה לבית חולים העירוני, וזה לא מכובד עכשיו שאתה תיכנס בפרט, עם, שאתה לבוש עם גדים שפשוט חרדת אלוקים יכולים לקבל לראות אותך ככה. תחכה בערך חצי שעה, שלוש רבעי, החופץ חיים יהיה בבית, ובעזרת השם תוכל להיכנס. הבחור ביקש, אנא תכניס אותי, זה דחוף מאוד. אז כאן הבין שאם הוא יכניס אותו, זה עלול חלילה וחס לגרום תקלה בכל האירוע. עלול, אולי, אולי, כך הוא חשב, אחד השירים להיפגע, ככה בחור כזה, לבוש עם בגדים כאלה אתה מכניס, פה יושבים אנשים מכובדים, לבושים בגדים, כמו שצריך. הוא טרק לו את הדלת ואמר, כשהחופץ חיים יהיה בבית, אז תיכנס. מהטריקה שהוא טרק את הדלת, זה כי עם עדף נורא, החופץ חיים הזדזע, והוא פנה ושאל, מה יש שם? אז כאן לא רצה לשקר, מדבר שקר תרחוק. אומר, יש כאן בחור, הוא לבוש רחמנא ליצלון, נורא נורא עוד איך שהוא נראה, ואמרתי לו שעכשיו לא הזמן להיכנס. שחכה עד שרב יהיה בבית. מרן החופץ חיים, דוד המלך אומר, רצו ירא יוב יעשה, יהודי שחי עם הקדוש ברוך הוא, יהודי שחי עם השם יתברך, הקדוש ברוך הוא נותן לו סייעת הדשמיה מיוחדת. הוא מבקש מהסקן, תפתח את הדלת, תגיד לבחור בשמי שאני שואל, מדוע עליו כל כך דחוף להיכנס עכשיו ולא יכול להתממיה. אב אסקן יוצא ושואל לבחור בשם החופץ חיים את השאלה. הבחור שואל, מדובר כאן משאלה של פיקוח נפש. אסקן נכנס חזרה, החופץ חיים שומע את המילים האלו, החופץ חיים אמר ככה, פיקוח נפש דוחה שבת. מה יש כאן אבא אמינה לא להכניס אותו? מה השירים האלו יגידו? אם שבת קודש, שמדובר בפיקוח נפש, נדחה עבור פיקוח נפש, לא יכולים לקחת כאן סיכון, אנא תכניס את הבחור הזה. הבחור נכנס ושואל את מה שהיה לו לשאול. הבן של החופץ חיים כותב, שהחופץ חיים הניח את הידיים הקדושים שלו על המצח וכימת, כלומר הוא התאמץ והתרכז. מה עליי לענות על השאלה הזו? אחרי כמה רגעים הוא ענה לבחור תשובה. הבחור שאל עוד שאלה, קיבל מענה. הבחור הודה לחופץ חיים ומתחיל לסגת אחורה. החופץ חיים הקדוש, רבן של ישראל, שם מהמקום שלו, ומלווה את הבחור עד הדלת החוצה. זה היה דבר מאוד מאוד היסטורי. זקן קדוש עליון, רבן של ישראל, שכל עם של שותים את התורה שלו, מלווה בחור צעיר עד הדלת. חובץ חיים חוזר לאירוע ומדברים על מה יכולים לעשות. אחד העשירים, אולי הוא בכלל לא התכוון לפגוע, אבל זה היה המציאות, אמר בקול רם, מעניין, כמה מיטות הבחור הזה נתן לבית חולים, שהחופץ חיים כל כך כיבד אותו, וליווה אותו עד הדלת. כמובן, שאלה כזו היה אסור להישאל, היה אסור לשאול בפרט נגד עיני הצדיק יסודו אלו, הקדוש עליון, רבן של ישראל המשתבוע, החופץ חיים. החופץ חיים לא התרגז, לא יצא חל וחד ושלום משלבתו, אלא ברוך לב, בכזה פנים מאוד מאוד עדינים, הוא אמר, הבחור הזה נותן כל יום לבית חולים 50 מיטות. עשירים, עסקנים, עמדו עמומים, הפנים החיצונים של הבחור, הבגדים הראו שמדובר בבחור מבית, עוני ואביו מגויז לו, שב הסנים, אתו סישמה, צקס אדל, תקשי וסישיע, בחור כזה כל יום 50 מיטות, השיר ה-16 נתן רק 14 מיטות. החופץ חיים ראה שכל אחד מרים גבות עיניים ומנסה להבין מה הכוונה. החופץ חיים אמר, אני אסביר לכם. הגמרא אומרת במסכת קידושים עמוד ב', עושו מצוו אחס, יחייס עצמוי, וסקולוי למקולוי לקף סחוס. הגמרא אומרת, עושו עבירו אחס, אדם עבר עבירה, הוא אומר, מה אכפת לך? אני חטאתי, הוא מוכן לסבול, מה אתה רוצה ממני? אומרים לך, חמינה הקדושים, עושו עבירו אחס, יחייס קולוי למקולוי לקף, חויבו. אמר החפץ חיים המילים האלו, יש מושג של תרומה, אדם אומר אני נותן כסף עבור מיטה אחת, הגביר השני עבור שתי מיטות, השיר השישה עשר נתן סכום האסטרונומי 14 מיטות, נכון, כל אחד תרומה מאוד נפלאה. אמר החפץ חיים, אני מכיר את הבחור הזה אישי, אני מכיר את העיר השומיים שלו, אני מכיר את הסמודס התוירה שלו. אומר החופץ חיים, הבחור הזה עם הסמודס התוירה, עם העיר השמיים שלו, גורם שכל יום ויום 50 יהודים ברדים יישארו בריאים ולא להזדקק חלילה וחס לטיפול בבית חולים שיצטרכו עבורם מיטות. נכון, אין לו כסף, עוני ואביו מגויז לו, התוירה שלו, העיר השמיים שלו, בויקי הריקים. הוא גורם ש50 יהודים ברדי נשארים בריאים ולא צריכים ללכת לבית חולים. לכן קמתי לפניו ולוויתי אותו עד הדלת. אז הבינו מה המשמעות של בחור הזה שהחופץ חיים מתרק את עצמו וקם לפניו וליווה אותו. מה רואים מכל הדבר הזה? שכל מצווה ומצווה שיהודי עושה ידע שהוא מחולל פלאות, אין לו מושג מה הדבר הזה שהוא עושה, והלך אז קמו וקמו אדם גדול. הצטן, היצר הרע, לא בכדי נלחם על כל יהודי שהולך ללמוד תורה או לקיים מצווה שלא יעשה את זה. למה? כי השטן, שהוא היצר הרע, הוא המלך המובס, הוא המקטרג. הוא יודע שעל ידי כל לימוד התורה של רק שיהיה מי שיהיה, אם זה ילד או בחור או אברך או בעל הבית או יהודי מבוגר, לא קשור עכשיו את הגילאים, על כל דקה תורה הקדוש ברוך הוא סז ושמח, אז זה פועל למרחקים, להעיר בעוד יהודים, אהב עשה תוירה, וכל מצווה ומצווה שיהודי עושה, השטן יודע שעל ידי המצווה שהיהודי הזה עושה, זה יקרין קרני אור, ולב של יהודי שלפעמים יכול להימצא בקצה עולם אחר לגמרי, ופתאום הוא מרגיש אור, איזה ערה מהשמיים, אני רוצה עכשיו ללכת לבית כנסת, רצוני לתת צדקה, רצוני ללמוד תורה, לא קשוב איזה מצווה ומצווה, אז השטן לא מוכן להשלים עם זה, ולכן הוא נלחם עם כל אדם ואדם, כמו הגמרא אומרת בקידושין למד עמוד ב', יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ויש גרסה שורה אחרי זה, יצרו של אדם מתחדש עליו כל יום. כלומר, כל יום הוא בא עם המצאות חדשות, איך להתגבר על האדם, להפריע, למנוע ממנו שלא יוכל ללמוד תורה לקיים מצוות. זה מדובר על כל אדם ואדם. מקום קדוש, אדם קדוש, השטן לא יכול בשום אופן להשלים, שיהיה קדוש יותר, כי איפה שיש קדושה יתרה, איפה יש תורה באופן יותר, מצוות בהידור יותר, אז הכוח הזה פועל עוד יותר, ועל ידי זה עוד יהודים יתעוררו לקיים מצוות השם, וימשכו אחרי השם, כמו שדוד המלך אומר, נחשפו, וגם כל שונפשי לחצרו יש השם, ליבי ובסורי רן לתלחוי. מי יכול להבין את המשנה במסכת יומה? המשנה אומרת שבעת ימים, קודם יום הכיפורים מפרישים כהן גדול ללשכה, מהבית שלו ללשכת פלדרין. חז"ל אומרים שבע ימים היה צריך לקדש את עצמו קדושה עוד ועוד באופן אדיר עד למאוד. בליל יום הכיפורים אומרים חז"ל עמדו כל הלילה אנשים על ידו ולמדו כדי שיהיה שמור בקדושה לילה. התוספות יום טוב, התוספס יום טוב, וכל משנה, בכל שישה סדרי משנה יש בצד הימין יש ברטנורה, פירוש רבינו עובדיה ברטנורה, ויש פירוש של התוספות יום טוב שהיה לפני 400 שנה. הוא זה שבכל שבת בהרבה הרבה בתי כנסת לפני קריאת התורה או אחרי קריאת התורה מברכים משבירך לכל אלו שנוצרים לשונם לא לדבר בקריאת התורה ולא לדבר בית כנסת. אז יש נוסח מאוד מרגש שהתוספות יום טוב בירך ישיר ברכה לדורות לכל יהודי שמקבל על עצמו לא לדבר בתפילה, לא לדבר בקריאת התורה חז ושלום. התוספס יום טוב מסביר המשנה הראשונה במסכת יומה, למה היו צריכים כל כך לשמור את הכהן גדול שמירה כזו, מה שהמשנה מפרטת. אז הוא אומר, על מאמר חז"ל הזה סוכן נ"ב עמוד א', כל הגדול מחברו יצרו גדול אימנו. הכהן גדול היה האדם המובחר שבמובחרים בכלל ישראל. ליל קדוש, יום קדוש כמו יום הכיפורים, שהתורה הקדושה אומרת בפרשת אחרי בספר ויקרא, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם. לפני השם תטהרו, יום קדוש, לילה קדוש במיוחד. ואיזה מקום בעולם, בבית המקדש, יש כאן שלוש קדושות, קדושה משולשת, קדושה של המקום, בית המקדש, קדושת יום וליל קדוש כזה. וקדושה של הכהן גדול, אומר התוספות יום טוב, כל הקדוש מיך וירוי, יצרוי גודוי ממנו עד רבה, על קדוש כזה, על ליל קדוש כזה, על מקום קדוש הזה, צריכים הרבה הרבה יותר, סייעתא דשמיא, שחלילה וחס, שם השטן לא יהיה לו חלק אפילו מיליגרם אחד, לכן היו צריכים לשמור שרה, שם השמירה מאוד מעולה. בזה נבין, מה שחזל אומרים, מה שרשי מביא בפרשת פיקודי, אחרי שמוישה רבינו וארון הכהן גמרו, הקימו את המשכן, היו שתי בקשות שהם ביקשו. הבקשה הראשונה הייתה, ואי נוים, השם אלוהינו עלינו, ומס יודינו כהננו עלינו, ומס ידינו כהננו, ואינו ים פירושו הרבונו של עולם, תשרה את השכינה על המקום הקדוש הזה, שעשו את המשכן כמו שאתה ביקשת, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם, ועם ישראל מילו בקשתך באופן הכי נעלה. אבל צריכים עכשיו בקשת נוספת, יש לשנת השכינה. הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו על המשכן. אנו לשטן לבוא ושמה להפריע, שמה לעשות רחמלה, לצלות דברים, מפני שהגמרא אומרת מקום שקדול, מקום שקדוש, היצר יותר גדול. אז הם אמרו שניהם את המזמור יושב בסתר עליון, שזה נקרא שיר של מזיקים, שיר של פגעים, ככה לשון חזל, כלומר, אנחנו רואים שרחמנה לצלום, השם ישמור, בלוויה שמלווים את המת, שהולכים ללוות אותו, אומרים את המזמור הזה יושב בסתר עליון, למה? שאם חלילה וחס יש מזיקים, מלאכי חבלה שאולי נבראו מהנפטר על ידי הדברים הלא טובים שהוא עשה, והם רוצים עכשיו חלילה וחס לפרוע ממנו, רוצים עכשיו רחמנה לצלון, שמביאים אותו עכשיו לדין וחשבון, הם עלולים שמה מאוד מאוד לעשות דברים מאוד לא טובים לנשמה של הנפטר. אומרים כל הזמן בלוויה, יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, זה מזמור שזה תוקן, שיר של פגעים כנגד כל פגע, כנגד כל מזיק, כנגד כל מחבל. מוישה רבינו ארון הכהן אמרו את המזמור הזה, רבונו שלם בקשה אחד הוא, ואינו ים השם אלוהינו השראת השכינה, תודה רבו אבא שהשראית את השכינה על זה, אבל אם יש השראת השכינה צריכים בקשה נוספת, שהשטן חלילה וחס לא יבוא להזיק, שלא יהיה מצב של יצרו גדול, יצרו דבר קדוש, יצרו יותר גדול. לכן ממו את המזמור הזה. כל מוצאי שבת אומרים את המזמור הזה, מובא בטור בית יוסף, הלכות שבת, והסימן שמדובר שם על תפילת ערבית של מוצאי שבת, דבר מאוד מרגש, מאוד מעניין. הרי כתוב שבשבת גם הגיהנום נח, כלומר, נשמות של הרשעים, נשמות רחמנה לצלון, שכל השבוע מתייסרים ביסורי תופת, כל אחד עם העונש ששייך אליו, אבל בא שבת, אז בא מנוחה לא רק לאנשים שחיים בעולם הזה, רק גם הגיהנום שובט, וגם כל הנשמות של נמצאים בגיהנום בערב שבת, הם מקבלים מנוחה. כדאי כאן להגיד מה שכתוב בספרים הקדושים, שזה אך ורק ליהודי ששומר שבת. אדם שרחמנה לצלון השם ישמור ויציל מחלל שבת, אז רחמון לצלון הוא גם בשבת סובל איסורים נוראים, כי השבת שומר אחרי שנמצאים שמה, רק אדם ששמר שבת, אומרים, נכון, יש לו סוג דברים אחרים שוחטה בזה, עבר על זה דברים של התורה, אז צריך לקבל עונש, אבל כיוון שהוא שמר שבס קוידש על ידי שמירת שבת, הוא זוכה שבשבס הוא נח ולא נענש באש של הגיהנום. מוצאי שבת, כשהשבת יצא, המזיקים, מלאכי חבלה, המלאכים שנמצאים בשמיים, רוצים כבר תקף ומיד תקף שנהיה מוצאי שבת, הם רוצים כבר להדליק, להפעיל שוב את האש של הגיהנום, ולהחזיר את כל הנשמות של הרשעים בגיהנום. לכן הם עלולים, כך כתוב בקפס, מביא הבית יוסף, מרן הבית יוסף, השולחן ערוך, שהמזיקים האלו, הם רואים שפה בעולם הזה אנשים מתממהים, הם לא תקף ומיד בשלוש כוכבים כבר עוד פללים ערבית ועושים הבדלה, אלא יש אנשים שעוד מעריכים עם השבת, וכתוב שכל יהודי ויהודי כמה זמן שהוא העריך כל שבת, נגיד הוא ישב חצי שעה אחרי צאת הכוכבים, שעה והוא לא עשה, לא הבדיל על היי, כלומר הוא לא רצה תקף ומיד שיוצא השבת כבר להבדיל על היי, הוא רוצה עוד להמשיך את הקדושת השבת גם במוצאי שבת, כל זמן שלא מבדילים על היי, אפילו יושבים הרבה שעות בליל מוצאי שבס, אצלו זאת שבס קוידש, כיוון שעוד לא הבדיל על היי, אז כל השעות האלו כתוב שהיהודי הזה יעלה לשמיים אחרי 120, ואם חז ושלום יש דברים שהוא צריך להיענש בגיהנום, אבל כשיוציא אותו בערב שבת, יחכו במוצאי שבת עד אותו שעה שהוא חיכה כאן בעולם הזה, ולפני זה אין למלאכי חבלה רשות להכניס אותו חזרה. כתוב בבית יוסף ובעוד ספרי מקובלים שהמלאכים לא מסוגלים לחכות, הם רוצים רחמנא ליצלן, השם ישמור, שתקף ומיד יכניסו את הרשעים לגיהנום במוצאי שבת. הם רואים שמתמהמהים, אז הם עלולים להזיק, להביא חורבן, לא רק בשמיים, רק כאן באילון הזה. אז כל מוצאי שבת אומרים, יושב בסתר עליון, בצל שדי התלונן את כל המזמור, כי זה שיר של פגעים, נגד פגעים, נגד פגע, נגד מחבלים, נגד מזיקים, ולפני זה אומרים, ואי נויר השם אלוקינו. כשבמשך השבוע, יש יוצא חג, לדוגמה, כשבמשך השבוע נגיד בעזרת השם ראש השנה תפשים פיוו יהיה ביום שני בלילה, אז מוצאי שבת לפני זה לא יגידו יושב בסתר. מוצאי שבת תשובה שיום הכיפורים עזרת השם יחול בסייעת הדשמיה ביום חמישי תפשים פיוו, אז לא יגידו יושב בסתר עליון. למה? כי כתוב שאם חל יוצא חד במשך השבוע, אז לא נותנים למזיקים רשות לשם יתעסקו בנשמות, ויש מנוחה לכל הנשמות שרחמנה לצלון נענקים תחת סבל הנורא של הגיהנום כל השבוע. כשבמשך השבוע יש איזה חג, אז עד שבת הבאה לא מחזירים אותם, ואז יש מנוחה. אני בטוח שהציבור יודע מדוע בכל בית כנסת במוצאי שבת, בכל בית כנסת כשהחזן השליח ציבור ניגש לתפילת ערבית לומר והוא רחום, אז כל השבוע הוא ניגש ואומר והוא רחום, במוצאי שבת אומרים למנגנה והוא רחום. מה המנגנה הזו? לא להאמין מה שכתוב. עד שלא מתחילים תפילת ערבית כאן, אין רשות למלאכי חבלה להכניס נשמות רשעים בגיהנום. כשהתחילו תפילת ערבית, אז הם מתחילים עם עבודה. הרוצים לעכל את הסבל הנורא שהרשעים עוד כמה שניות, אפילו שנייה, אפילו שני שניות, שהם לא יסבלו את הסבל הנוראי. על ידי זה שלא אומרים תקב הוא רחום, אלא והוא רחום, זה לוקח שנגיד שני שניות, שלוש שניות המנגינה הזו, על השלוש שניות האלו, זה הרי בשבילם זה גם גן עדן, זה בשבילם מנוחה שהם לא סובלים, ולוקח עוד כמה שניות עד שמתחיל הסבל החדש של להכניס אותם בגיהנום. זה אמר מוישה רבינו, ואינו ים יוישב בסייסר עליון ובמוישב האח שלו אהרון הכהן. וככה בהרבה הרבה סיטואציות כתוב שיגידו את הדבר הזה. נגיד יש המון מנהגים בהדלקת נר חנוכה, כל ליל חנוכה, אז יש אנשים שאומרים שבע פעמים את המזמור יושב בסתר עליון, כשיושבים על יד המנורה שהדליקו. מדוע? למה? כתוב בספר עבודת ישראל מהמגיד מקושניץ זצ"ל, שחיה חי לפני יותר מ-200 שנה, שהקדושה של המנורה, החניקויה שכל יהודי ויהודי מדליק, לא יחשבו רק מה שהקדושה הכהן גדול הדליק, כל יהודי ויהודי שמדליק כל לילה נר חנוכה, הקדושה, האור הנפלא, האור הגדול של החנוכה, נרות חנוכה, בכוחם רב רב לעורר להשפיע בשמיים. עד כדי כך הוא מביא את זה מהרמב"ן, רבינו משה בן נחמן, לפני יותר מ-800 שנה, הרמב"ן הקדוש לצל, שאומר שלכן יש להם הנוהגים לומר, מזמור יושב בסתר עליון, קודם ואינו ים, שזה שתי פסוקים ואינו ים, כתוב במזמור צדיק, ויושב בסתר עליון, זה במזמור צדיק א' שבתהילים. למה? כי המזיקים, המחבלים המקטרידים רואים את האור הגדול שיהודי מדליק נר חנוכה, איזה הנאה, איזה שמחה הוא גורם לאבינו שבשמיים, אז מקרוב קינה, והם לא יכולים להשלים, איך ייתכן, באדם פשוט, לא רבי, לא רב, לא איזה צדיק יסוד עולם, יהודי הוא, הוא בנו של הקדוש ברוך הוא, לוקח את הנר ואומר, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אשר קדישנו במצוותיו, וציוונו להדליק נר חנוכה. אם זה בלילה הראשון, הוא מברך עוד שתי ברכות, שחיינו, שעשה ניסים לבושנו. בהדלקת הנר הקטנצ'יק הזה, כל לילה ולילה, אור קדוש מופיע, אור רוחני מופיע על המנורה, על החנוכיה הזו. המקטרגים, המלאכי חבלה רואים את השמחה הגדולה של השם יתברך, הם מקנים, לא יכולים להשלים, איך זה ייתכן? בוסר ודום, יהודי פשוט מהשורה, זוכה להגיע למצב כזה, הם עלולים חלילה וחס להזיק אותו, להכניס עין הרע, כמו שאמרנו מקודם, כל הגודל מחבר או יצחוי גודל ממנו, אז יש לב שנהגים לומר, ואינו ים יוישב בסייסר, כדי שהם יסתלקו, לא יפריעו, לא יזיקו, לא יגרמו חלילה וחס שום רע, בשום מצב חלילה וחס, על ידי קדושת המנורה. יהודים יקרים וחשובים, 1957 שנים, עם ישראל מתחננים, רבוי לשלו אילום, יבנה המקדש, ירציו יתמלה, יבונה המקדוש ממירו ויומינו, כל כך הרבה סוגי תפילות, ותחזן עינינו משופחה לציון ברחמים. וכרגע עוד לא זכינו, מתי נשרב בית המקדש? אומרים חז"ל במסכת עבודה זרה דף ט עמוד ב, שתי בתי המקדש נשרפו ביום ראשון, זה היה שנה אחרי שנת השמיטה, מוצאי שמיטה זה נקרא, וביום ראשון, שתי הפעמים, במקדש הראשון, שנחרב עלינו נבוכדנצר הרשע ימח שמו וזכרו, והבית המקדש השני, שהיה רחמנא ליצלון, השליחים האחרים, טיטוס והחברים, שלא רחמנא ליצלון, גם כן ביום ראשון, במוצאי שבת, במוצאי שמיטה, יהודים יקרים, כל מוצאי שבת יהודי מתיישב אחרי הבדלה שמבדיל על היין, ויש מושג של סעודת מלווה מלכה, שעל זה יש סימן שלם בשולחן ערוך סעיף אחד, נכון, סימן קטן, עניין ללוות את המלכה, השבת קודש נקרא שבת המלכו, ויש עניין ללוות את השבת, יש להם שמדרים דווקא, נוטלים ידיים על חתיכת חלה או דג, יש להם הנוהגים ומאדרים שיהיה איזה דבר שלא אכלו בשבת, כלומר, בשבת ברוך השם, הרי יש עניין להנהג את השבת, ועל זה אמרו חזל, המנהג את השבת, נותנים לנחלה בלי מצרים, ובשבת קודש יש עניין לכבד את השבת, מאכלים יותר משובחים, משתאות יותר משובחים, אבל כדי שיהיה ביטוי שהולך עכשיו לאכול במוצאי שבת דבר מיוחד לסעודת מלווה מלכה, בפרט שסעודה שלישי הרי אכלו ממש לפני המלווה מלכה, לא אין הרבה זמן מסעודה שלישי עד מלווה מלכה, כדי לבטא להראות שאנחנו אוכלים עכשיו את הסעודה הזה לא מפני שאנחנו רעבים, אלא לכבד את הדוד המלך ללוות את השבת קודש, יש עניין לכל מאכל שבמשך השבת לא אכלו. יש להם הנהגים להרתיח על אף שהקומקום עוד דולק ממשך השבת. דוד לפעמים יש שדולק כל השבת ויש מים בשפע. אז יש להם הנהגים להדליק קומקום חדש עם מים, שזה יהיה מים חמים שהדליקו על שבת, על מוצאי שבת. יש להם שעושים איזה מאכל חם, אפילו נגיד חביתה שאתה עושה, או אתה מבשל איזה דבר קל, כלומר, אתה מראה כאן ייחודיות לכבוד סעודת דוד המלך, סעודת מלווה מלכה. למה נקרא מוצאי שבת סעודת דוד המלך? חכמינו הקדושים, בפרט בזוהר הקדוש, היום בכל הרבה זמירות של שבת, ובהרבה סידורים של תפילות, עד בתפילות ליל שבת, אחרי התפילה של ליל שבת, יש קטע זוהר הקדוש, ובתפילת שחרית של שבת, אחרי תפילת מוסף, יש גם כן קטע זוהר הקדוש, ואחרי זה בתפילת מנחה, שם הזוהר הקדוש מסביר, שהשלוש שעודות של שבת, ליל שבת, שבת בבוקר, סעודה שלישי, הם כנגד שלושה אבות, אברהם, יצחק, יעקב. דוד המלך, הוא זכה שהסעודה הרביעי זה דוד המלך מלווה מלכה. הרבה הרבה רעיונות וטעמים נאמרו למה דווקא דוד המלך. אז ישנם שומרים רעיון אדיר. הגמרא מספרת במסכת שבת שדוד המלך שאל מהשם יתברך, ריבונו של עולם, תודיע לי באיזה יום אני אסתלק מהעולם. הקדוש ברוך אמר, אין דבר כזה, לא מגלים לאדם את היום שהוא יסתלק מהעולם. אז הוא ביקש לכל הפחות, תודיע לי איזה יום בשבוע. נכון, את התאריך לא, אבל את היום השבוע. הקדוש ברוך הוא הסכים ואמר לו שבשבת קודש יהיה היום שאתה תסתלק מהעולם. חכמינו הקדושים אומרים שכל שבת ושבת, על אף שדוד המלך היה גם אז מתמיד גדול בתורה והיה הוגה בתורה, יושב ולומד בתורה, אבל ממתי שהקדוש ברוך הודיע לו ששבת זה יהיה היום של השבוע שיעזוב את העולם, אז כל שבת ושבת לא ביטל אפילו רגע אחד, ישב ולמד ולמד ולמד. הגיע היום שהיה צריך להסתלק מהעולם. כשאדם לומד תורה, התורך חיינו ואורך יומנו, אי אפשר לקחת אותו מהעולם, כי התורך זה החיים של האדם, אי חייך ואורך יומך, כתוב בחומש בפרשת וילך בספר דברים. אך שטן, שהוא המלך המוות, ראה שהוא לא מסוגל לקחת נשמתו, כי הוא כל הזמן דבוק והוגה בתורה, עשה דבר מאוד מאוד מזעזע. אביד המקום שדוד המלך היה יושב ולומד, היה שם חצר עם עצים, אילנות מאוד מאוד טובים. השטן התחיל שבא רוח ענק, רוח עצום, רוח שערה, והעצים התחילו להתנועה ברוח שערה ענק אדיר עד למאוד. דוד המלך התפלא. אנחנו יודעים שדוד המלך הסתלק בחג השבועות מהעולם, שאז היה שבת קודש. איך ייתכן זה מתאים שערה כזו ימות החורף? לא על חודש שיבן. הרוח שערה היה כזה ענק אדיר, זה הפריע לדוד המלך ללמוד. הוא רצה לקום ולראות מה קורה. אומרים חזל, הוא רק קם מהמקום. הוא רק קם מהמקום שהוא ישב ולמד. ורק ניגש לראות. על יד החלום, מה הרוח שרה הזו? אותו רגע, יוצא משמו סוי בתארה. אומרים הספרים הקדושים, שכל מוצאי שבת, שדוד המלך ראה, שהוא חי, כלומר, השבת קודש עבר, והוא נשאר חי, הוא עשה סעודה, ברוך השם, אני יודע ששבוע שלם יש עוד לפניי, כיוון שהשבת עברה ונשארתי חי. אז ככה יש רעיון שכתוב בספרים, אבל יש עוד רעיונות הרבה יותר עמוקים, ולא נלך עכשיו להתמקד בזה, להתמקד רק בנקטע הזה, שכתוב בספרים הקדושים, דבר מאוד מאוד חזק, שאדם שנזהר לאכול סעודת מלה ומלכה, זה סגולה עצומה בדברים רוחניים, בדברים גשמיים להינצל, דברים נוראים כתוב בספרים על גודל העניין של סעודת מלה ומלכה. לא צריכים לאכול סעודה מי יודע מה, אבל להראות את החיבה, את האהבה עצומה. אני בעצם עכשיו שווה כי אכלנו סעודה שלישית, אבל סעודה שמלווים את המלכה, את השבת קודש, אנחנו אוכלים סעודת מלה ומלכה. הגאון מווילנה זצ"ל נהג לאכול סעודת מלה ומלכה גם ביום טוב, כלומר על אף שבחג אין שלוש סעודות, אין מושג של סעודה שלישי, הגאון מווילנה גם בחג במועדים אכל סעודה שלישי, על אף שזה לא מופיע רק בשבת, ובמוצא יום תבגק אכל סעודת מלה ומלכה. דוד המלך כל ליל מוצא שבת ברוב בתי ישראל, בעשרות מאות בתי כנסת, אנשים מתאספים, אנשים באים, אוכלים יחד סעודת מלה ומלכה, ושרים כאלה שירי דבקות, עסקינו סודוסו, דו סודוסו דדוד מלכו משיחו. מוצא שבת. תשע באב מוצא שבת. אי אפשר לקיים מצוות סעודת מלה ומלכה, אסור לאכול. סעודתו של דוד המלך נדחה. שירי דבקות של שירי מוצאי שבת לא שרים, כי אסור לשיר. אי אפשר, מי יכול לשיר בלילה שרחמנא ליצלן ליל תשעה באב, שלילה הזה, היום הזה, נלקח ונשרף בית מקדשנו. אם מותר לומר, רק אם מותר לומר, הגמרא במסכת פסחים, בפרק ערבי פסחים, אומרים חכמים הקדושים, שמשיח יבוא, ויהיה סעודת גדולה, סעודתו של סעודת משיח, והקדוש ברוך הוא אז יביא את הלוויתן לכבד מהלוויתן ומהשור הבא והיין המשומר לצדיקים. הגמר הסעודה, כך כתוב בגמרא בפרק ערבי פסחים, אז יהיה מדובר למי נכבד ברכת המזון. כתוב בגמרא שאברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, כולם יצביעו ויגידו, מתאים וראוי לדוד המלך שהוא יברר ברכת המזון, והוא יהיה זה שיכובד בברכת המזון בסעודה הענקית הזו, שמלך המשיח יישב שמה, ומאדם הראשון כל עם ישראל, קדושי עליון, השבטים הקדושים, האבות הקדושים, משה רבינו, אהרון, הכהנים, התנאים, המוראים, וכל עם ישראל עד ביאת המשיח. אם מותר לומר, ייתכן שיש כאן רעיון אדיר, סעודתו של דוד המלך נדחתה ונדחה מתי שמוצא תשע, מתי שתשעה באף חל ביום ראשון. אם כן יוצא שהסעודה שלו לא יכולים לאכול בליל תשעה באף, הקדוש ברוך הוא רוצה לפייס אותו. הקדוש ברוך אומר, דוד, אני אפייס אותך, יהיה סעודה הנקי הגדולה הזו של משיח צדקנו, וכל אבות הקדושים, את השבטים הקדושים, וכל עם ישראל, אתה מפני שהסעודה שלך, רחמנא ליצלון, בוטלה, כשתשעה באף חל במוצאי שבת, אתה תתכבד, לאותך יכבדו, בברכת המזון, בסעודת משיח. דוד המלך מבקש מאת השם יתברך, אני רוצה לבנות את בית המקדש. הקדוש ברוך הוא אומר לו מילים האלו, כך כתוב במסכת מכות דף י' עמוד א', טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, טוב לי תורתך שאתה לומד יום אחד יותר מאלף קורבנות שעתיד בנך שלמה להקריב. מי שלומד את הגמרא הזו פעם, פעמיים, שלוש, מיליון פעם, מי שלמדו את הגמרא הזו, בלתי ניתן להבין עם השכל הפשוט. רק אנחנו מאמינים מה שחזל אומרים, זה תורת קדושה שיצא מפיהם ושכינה מדברת תור גרונם. הקדוש ברוך הוא מבקש, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הקדוש ברוך הוא מבקש את הכבש אחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין ארבעים, אישי ריח נחויח לשם. הקדוש ברוך הוא רוצה נחת רוח, שבית המקדש נחב, כמה דמעות הקדוש ברוך הוא, לא רק אז, אלא הגמרא אומרת במסכת חגיגה ובעוד מקומות, יש פסוק במסתרים, תבכה נפשי. אומרים חכמינו הקדושים שבשמיים יש מקום שנקרא מסתרים, שכל לילה ולילה הקדוש ברוך הוא נכנס למקום שנקרא מסתורים. וחכמינו הקדושים אומרים שהקדוש ברוך הוא מתחיל לבכות שמה, הקולות של הקדוש ברוך הוא, קול הבכי עולה ועולה ועולה, ומלאכי עליון, מלאכי מורואים יבכויון, המלאכים רוצים להיכנס למקום הזה, להשתתף באבל, להשתתף בכאב הצער של הבכי של הקדוש ברוך הוא, שהוא שואג ואומר, אוי אלוהי לאוב, שאיגלו אסבונוב, אוי לבונים שגולו מעל שולחון אביהם. זה גמרא במסכת ברכות ג' עמוד א'. הגמרא אומרת, יש פסוק, שאוג ישעד השם ממרום, כתוב כאן פעמיים שאוג ישעד. אומרים חכמינו הקדושים שכל יום ויום, חוץ מהדבר של מסתורים, תבכה נפשי, כל יום הקדוש ברוך הוא בוכה ואומר, אוי אלוהי לאבא, שיגלוס בונוב, ואוי להם לבונים שגולו מעל שלחון אביהם, אוי לי שחרפתי את בייסי ושרפתי את שיחולי. 1957 שנים כבר נמשך המצב הזה, וחכמי הקדושים אומרים שהמלאכים רוצים להיכנס במקום שנקרא מסתורים, הקדוש ברוך הוא לא מרשה להם בשום אופן. הוא סוגר את המקום, אבל הם שומעים את הקולות מבפנים, הם בורחים מבחוץ, יחד להראות לקדוש ברוך הוא, אבא, ובואי לא ישלו אלו, אתה לא לבד, אתה בוכה, אבל תדע לך, אנחנו בוכים איתך יחד. במסתורים תבכה נפשי. אז הקדוש ברוך הוא בוכה הרי, הקדוש ברוך הוא רוצה משכן, הקדוש ברוך הוא רוצה קורבנות, הוא אומר, הכבש אחד, תעשה בבוי כבש, הכבש השני, תעשה בין ארבעים. אז אם דוד המלך מבקש, אני רוצה למנות את הבית המקדש, אומר לה, הקדוש ברוך הוא טוב להיות, איך הוצאתו עסק בתורה, יויסר מאלף קורבנות שעושים בין חוש לא ימה להקריב. אלף קורבנות זה סכום עתק, סכום אדיר. את הקורבן תמיד שהקריבו תמיד בבוקר, תמיד בערב, אז בשנה הקריבו 730 קורבן תמיד. למה? בשנה רגילה יש 365 יום, להכפיל פעמיים כפול 365, מקבלים את המספר 730. זה ראשי תיבות של המילים תארויך לפוני שולחון, תארויך לפוני שולחון, זה ראשי תיבות טוב של למד, זה ביחד 730. הקדוש ברוך הוא אומר דוד, יוי מחוד שעתו לא ימתוירה, יוי סר מאלף קורבנות שעושית בנכו שלוימו להקריב. המפרשי התורה מסבירים שהקדוש ברוך הוא רצה כאן להגיד דבר מאוד מרגש, מאוד משמח עבורנו. הקדוש ברוך הוא הרי ראה שהזמן שבית המקדש יהיה זה קצוף, את המשכן היה 360, הגמרא אומרת מסכת מנחות, כמה זמן המשכן היה במדבר? 40 שנה, בנויב וגבעון 57 שנה, ו-369 במשכן שילוי, ואחרי זה לקח זמן עד שבנו את המשכן, בית המקדש הראשון, אבל בית המקדש הראשון עמד 410 שנה, ואחרי זה בא הרשע נבוכדנצר, הגלה את עם ישראל לבבל באופן טרגי, באופן אכזרי, עד למאוי ודוד המלך, בתהילים קופלמת זיין, המזמור הנער עוזבו ולשום יושבנו. גם בוכינו בזוכרנו אסציון, שאלים חזל, הרי דוד המלך הרי בכלל לא היה בזמן חום הבית המקדש. איך הוא מקונן, איך הוא מתאר תיאור מוחשי, באיזו אופן טרגי, באיזו אופן אכזרי, רחמונה לצלון הרשע נבוכדנצר ונבוזרדון והשליחים שלכם, שלהם, איך הם הובילו את עם ישראל לבבל. אומרים חכמי הקדושים, הרשות שלהם, האכזריות שלהם, הסדיסטיות שבהם, היה באופן כזה גדול, שכל עם ישראל שהתחילו לצאת מירושלים, קשרו להם את השתי ידיים עם אזיקים מאחורה, אדם הולך, הזיעה ניגרת מהפנים, הדמעות מתמלא בעיניים, כל אחד יודע שדמעות מאוד צורבות את העיניים, בדמעות זה מלוח, דמעות זה דבר שמלוח, וזה צורב, ולכן שלאדם יש דמעות, הוא תקף ומיד מנקה את זה בטישו, בממחתה, במה שיש לו. הרשעים האלו ימח שמם, בנוסף על הרשות שהגלו את עם ישראל, בנוסף על כל הסבל, הם קשרו את הידיים מאחורה, כדי שהדמעות בעיניים, היהודים לא יוכלו לנגב את הדמעות והמליחות יצרוב בעיניים של עם ישראל. דוד המלך אומר את זה ברוח הקודש, הוא ראה את כל המרצב הנרוס בו ולשום ישבנו. אומרים הספרים הקדושים, הקדוש ברוך הרי ראה את הבית המקדש בבניונוי, והוא ראה את הבית המקדש בחורבונוי. הקדוש ברוך הוא רצה שיהודי ידע מה עושים כשהם בית המקדש. כשבית המקדש אין, מה יעשו? אנחנו אומרים יום יום, ובעצם זה משנה במסכת אבות פרק א, סוף פרק א, אומרים חזל, יהודה בן תימא אומר, אס כנמר, טל כנשר, רץ כצבי גיבור קרי, לעשות את צלו ליחו שבשמיים, ומסיים את המשנה, ירצו מלפניך השם אלוקינו ולכאב עושינו, שתבנה בית מקדשך, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. מה הקשר בשתי הדברים האלו? אומרים מפרשי המשנה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו בית המקדש, כי בית המקדש היה קיים, היה השיא של הרוגע והשלווה והנעימות שהיה לעם ישראל, שבית המקדש היה קיים, אוי קויאנים באבוי דוסום, לוים בדוכונום, וישראל בממודום. איי, 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 היהודי היה בא לבית המקדוש, ליבו היה מתרומם. חזל במסכת בבא בתרא, דף כף א', עמוד א', אומרים, יש פסוק, כי מציון תצא תורה, ודבר השם מירושלים. אומרים חכמינו הקדושים במסכת בבא בתרא, שיהודי שהיה בא לירושלים, הוא ראה את נקיי הדת, הוא ראה את הפנים הנהדרות, הפנים הקרני אור של הכהנים, הלוויים, של זקני ישראל, של היהודים ירושלמים, שהשכינה שרתה על פניהם, זה כבר הביא את האדם להתעלות. יש פסוק בפרשת ראי, בספר דברים, שאדם שמביא מעשר שני לירושלים, כתוב, צריך להביא את זה לירושלים, כתוב בפסוק, למען תלמד ליראה את השם. שואלים חכמים הקדושים, מה הקשר, אם אני מביא את הפירות מעשר שני לירושלים, אני מקבל מזה יראת שמיים, אני ממלא את זה שם כדי לאכול. התוספות בבבא בתרא, חף א' עמוד א' אומרים, שאמת היא שעל ידי, אתה מביא את זה לירושלים, אתה תתלמד יראת שמיים. איך? זה אומרים התוספות. האדם עולה לירושלים, הוא רק רואה, עוד לפני שהוא מתבונן, הוא רואה רק את הפנים, אי פניהם של תלמידי חכמים, פניהם של צדיקי כדוי שאל יוין, נקי העדה שבירושלים, שכל אחד ואחד מהם אומרים חזל, את הקדושה, את האצילות, את האור העליון, האור הרוחני, שהיה שורה עליהם, היה אור אילאי, עד למאוד. אז הוא עלה לירושלים, מי מדבר? הוא ראה איך הם מתפללים, איך הם לומדים, איך הם אוכלים כל דבר ודבר שנושאים, זה בשיא השיאים של אצילות, עדינות הנפש והתעלות הקדוש ברוך הוא, זה באמת הביא יראת שמיים. במילא מובן הפסוק, למען תלמד לירוא את השם, אתה מביא את המעשר שני לירושלים, אתה עולה לירושלים, העיניים שלך רואים, מה העיניים שלך רואים? פניהם של יהודים שחיים 24 שעות ביממה עם השם יתברך, יהודים שכל רגע ורגע אצלם קודש הקודשים להתעלות למועדת השם. ההסתכלות הזו, ההתבוננות הזו, זה היה מביא את האדם שילמד לירוס השם. ממילא מובן, למען תלמד לירוס השם. אומרים המפרשים, הקדוש ברוך הוא ברוי ורחמו, הקדוש ברוך הוא ברוי וחסודו, הרי ידע שהבית המקדש הראשון יחרב 70 שנות גולוס בבל. אחרי 70 שנה הקדוש ברוך העיר את הלב של נחמיה, נחמיה בן חכליה ועזרא הסופר ועוד כמו שמובא, והם היו אלו שאמרו לעם ישראל בבבל, באו לעלות לירושלים, ועזרא הסופר היה זה שבנה בית המקדש השני. הגמור אומרת במסכת סנהדרין פרק בייס, שעזרא הסופר היה ראוי שהתורה תינתן על ידו, כלומר כמו שאנחנו אומרים במשנה, מוישה קיבל תורה מסיני ומסורו לישוע, אז עזרא הסופר היה במעמד גבוה כזה שהיה ראוי שהתורה הקדושה תינתן על ידו. הוא בנה את בית המקדש השני, בית המקדש הראשון עמד 410 שנה ונבוכדנצר שרף את זה, 70 שנה גולוס בובל, חזרו אחרי זה לירושלים ובנו את בית המקדש השני, זה עמד 420 שנה, וביום ראשון בשבוע רחמונא ליצלון, איי 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 זה נשרף. 1957 מחורבן בית המקדש השני. אומרים המפרשי המשנה, הקדוש ברוך הוא פיחד מה עם ישראל יעשו, בית המקדש נחרב, הם עלולים חלילה וחס לאבד שפיות דעתם מצער, מצער מה שקרה. הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה ליהודי המלך חזק את ליבו. יהודי נמצא לפעמים במצב סיטואציה מאוד לא סימפטי, מאוד לא נעימה, אם מבחינה רוחני, אם מבחינה גשמי, במה יחז את סליבוי, במה יעורר את הנפש. אומר הקדוש ברוך הוא, אני כבר הכנתי, נתתי לכם את התורה, דרוכי הודך אינו ים וכל לסיבוי שאו שלוים, התורה הוא חיינו, התורה הוא ערך יומנו, התורה זה הדבר שמעמיד את האדם, ממילא כבר מובן, שיבונה בית המקדש במהרה ויומנו, זה בקשה כמובן, שמבקשים עומק הלב לא פעם ביום, לא פעמיים אלא כמה וכמה פעמים, שיבוא לבי סם מקדוש במהיר ובימינו. אבל הקדוש ברוך הוא יודע, יש זמן מתי שבית המקדש ייבנה, איך ובמה עם ישראל שנות הגלות, מי מדבר היו מקומות שעם ישראל סבלו סבל בל יתואר, אם זה במצע הצלב, אם מקומות אחרים ששחטו והרגו ורצחו, רחמונא ליצלון. הקדוש ברוך הוא אומר, אני נתתי לכם את התורה, תשקיעו את עצמכם בתורה, תקראו שיעורי תורה, תשתדלו שלא יעבור יום בלי תורה, שהתורה יהיה האור לרגליכם. שיבונה בית המקדש במהרה ויומנו, עד אז מה ואיך נתחזק בשכלנו בשכל שכל. דוד המלך מבקש מהקדוש ברוך, אני רוצה לבנות את בית המקדש. הקדוש ברוך הוא רצה שעם ישראל יתחזקו בהדורות שהם בית המקדש. הוא אומר לדוד המלך, נכון בית המקדש הדבר גדול גדול גדול, אין לנו מושג מה נקרא בית המקדש, אבל דוד תדע שהתורה הקדושה זה הדבר שיכול לחזק, הדבר שיכול לנחם, הדבר שיכול לעודד, וזה מעודד ומנחם את כל יהודי ויהודי. אתה תראה לעם ישראל, רצית לבנות את בית המקדש, נכון הקדוש ברוך הוא נתן לרשות לחפור את החפירות, את היסודות של בית המקדש כמו שמובא בחז"ל, אבל לא לא יותר מזה, אחרי זה תלך ללמוד, יהודי ידע, נכון בית המקדש נרס, בית המקדש נשרף, במה נתחזק ושכלנו בשכל שכל. חכמים הקדושים מספרים סיפור מאוד מרגש, מאוד מזעזע. כל כל יום בשבוע יש לנו את השיר שאומרים שיר של יום. השיר של יום ראשון זה מזמור חב דלת בתהילים לדוד מזמור להשם אורץ ומלוא יום תיבל ויושבי בו. זה המזמור שאומרים בליל ראש השנה בשני הלילות אחרי תפילת ערבית וגם כן ביום הכיפורים וליל יום הכיפורים אומרים את המזמור הזה. דרך אגב המזמור הזה כתוב נרי הקדוש מסוגל לעורר בשמיים שפע נשא בשפע. השיר שאומרים כל יום יש מזמור אחר יום ראשון השיר היום יום ראשון בשבוס שבו יועבים עוברים בביס המקדוש לדוד מזמור להשם אורץ מלוא יום תיבל יושבבו. אומרים חכמים הקדושים כל יום הלווים שעזו שרים אז כל יום היה השיר שלו. ביום ראשון שבית המקדש נחרב המקדש הראשון שזה היה ביום ראשון ואת המקדש השני שגם היה נשרה ביום ראשון הלווים טעו במקום להגיד את השיר של יום ראשון שזה מזמור כף דלת הם אמרו את המזמור בתהילים מזמור צדיק דלת שמתחילים אמרים כן לקומוי ושם כתוב יצמיסים יצמיסים השם אלוקינו. כל אחד הרי יודע בתהילים המזמור הזה צדיק דלת מסתיים עם המילים יצמיסם השם אלוקינו. למה אנחנו שאומרים ביום רביעי את השיר של יום אומרים גם כשלוש פסוקים לכו נרננו להשם נורו אל הציר אישנו? למה? אלא מה פירוש המילה יצמיסם? יצמיסם רחמון ולצלון. הפירוש המילולי זה מלשון להחריט, קריטה, קורט. לא רוצים לסיים את המזמור עם המילים יצמיסם יצמיסם השם אלוקינו. למה? אומרים חכמים הקדושים בשעה שעם ישראל הלוויים שרו ביום ראשון הם טעו במקום להגיד את המזמור חב דלת לדוד מזמור הם התחילו מזמור צדיק דלת ולפני שהגיעו את המילים יצמיסם יצמיסם השם אלוקינו אז נכנסו האויבים ושרפו את הביס המקדוש רחמון הליצלון. לכן ביום רביעי כל יום רביעי לא רוצים לסיים את המזמור את המילה יצמיסם כיוון שאז כשהלווים אמרו את המילים יצמיסם והם לא גמרו לומר את המילים השם אלוקינו רחמון הליצלון נכנסו האויבים והרגו ושחטו והדליקו שרפו את הביס המקדוש רחמון הליצלון. לכן אנחנו ממשיכים לכונרננו להשם לסיים בדבר טוב לא לסיים במילים יצמיסם שזה מלחשון להחריט חלילה וחס. השנה טוב שמפייבוב הקדוש ברוך הוא סיבב שיום תשעה באב יוצא בדיוק כמו שהיה רחמון לצלון לפני 1957 שנה שאז נכנסו אויבים לאיכון וסוף את המיס המקדוש רחמון הליצלון והראש ימח שמוי עשה שם דברים רחמון הליצלון שאי אפשר להסביר מה שגרה מספרת איזה דבר מכוער הוא עשה במיס המקדוש כדי רחמון הליצלון לפגויה בקדושת המקום שאמרתי מקודם בשם התויסס ביום כיפר לילה קדוש כזה יום קדוש כזה יום המקום הכי מקודש בעולם רחמון הליצלון האויב נכנסו ובאויב משפיל ומחפיר פגעו בקדושת המקום. כתוב בחזל כל המסעבל על ירושלים זוי חברויה בשמחוסו אך הסמסוי בזצל שואל למה כתוב זוכה ורואה? אז צריך לראות, יזכה לראות. זוכה ורואה זה לשון אויבה. עצם הדבר שאדם מתאבל על דבר שכבר 1957 שנה כבר לא קיים. זה מראה על האמיתיות, הדבקות בשם שאנחנו מאמינים. נכון, נכון, כרגע אין לנו בית המקדש, אבל בסייעתא דשמיא בית המקדש ייבנה מחדש, והבית המקדש השלישי בעזרת השם ירד מקדש של אש, כמו שכתוב בחז"ל, בו אש יצאתו ובאש אתו עושים לבנויסו, ברוך אתו השם, בואי מירושלים, מנחם ציון בירושלים. הרמה מפנו, שהיה לפני כמעט 400 שנה, בגדולי המקובלים אחרי הקדוש אומר, שדבר מאוד מרגש, שהקדוש ברוך הוא, יחיש את הרגע, שעכשיו משיח בא, והוא בונה את בית המקדש, הוא אומר, יתגלה לעינינו, מחזה אוית קדומי מאוד מרגש. הוא אומר ככה, שהבית המקדש הראשון שנשרף, ובית המקדש השני שנשרף, זה נשרף רק נגד העיניים של האנשים שעמדו וראו שזה שורף, נשרף. אבל הקדוש ברוך הוא בעצם העלה את השתי בתי מקדשים למעלה בשמיים, שמשיח יבוא. אומר הרמה מפנו זצל, יהיה דבר מאוד מעניין. הקדוש ברוך הוא יוריד קודם את בית המקדש הראשון, שעמד 410 שנה. אחרי זה, על זה, ירד בית המקדש השני, שעמד 420 שנה. ועל זה יהיה הבית המקדש השלישי, שהקדוש ברוך הוא בעצמו יבנה את זה. כתוב מהגאון מווילנה שרק את השערים של הבית המקדש זה הקדוש ברוך הוא כן ייתן לעם ישראל שהם יעשו את השערים. למה? מדוע? אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא כל כך הרבה בקשות וסמכנו בסיכונוי, מבקשים הקדוש ברוך הוא וערינו בבניונוי וסמכנו בתיקונוי. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים כבר, רוצים לראות את הבניין בית המקדש, רוצים לתקן את בית המקדש, כדי שחלילה וחס לא יהיה מצב שעם ישראל יגידו, כל כך הרבה בקשות ביקשנו, כל כך הרבה בחיות בחינו, שאנחנו רוצים לבנות בית המקדש, והקדוש ברוך הוא לא שמע בקולנו, אז כנראה אנחנו לא שווים. אמר הקדוש ברוך הוא חלילה וחס, את המקדש אני אבנה, אבל כדי שתראו את אהבתי הגדולה אליכם, אני אוהב אתכם, אני רוצה שתבנו את בית המקדש. יש פסוק באיכה, באות ת', תבו שעריה, השערים של בית המקדש, נטבעו באדמה. מה הפירוש? כל בית המקדש נשרף, השערים הקדוש ברוך הוא עשה כמו שנטבעו, יש טביעה במים, דבר שנטבע במים, יש נטבע באדמה. אומר האייליגר וילנר גוי גאו מבילנר זצר, שבישמי קדושים ענה, הקדוש ברוך הוא יגלה לעם ישראל את השערים, השערים היפים שהיו בבית המקדש הקודם. וזה יתגלה מהאדמה, והם, עם ישראל, יתקינו את השערים על בית המקדש, כדי שהקדוש ברוך הוא רוצה להראות בניי היקרים, בניי המתוקים, אל תסתובבו חלילה וחס עם הרגשה שאני לא אוהב אתכם, שאני לא רוצה שתבנו בית המקדש. את השערים שעוריו טובו, טובו שעוריו, כך כתוב בפסוק. והרינו בבניונוי וסמכנו בסיכונוי, זה הבקשה שמבקשים בתפילת מוסף בשלוש רגלים ובכל יום של חול המועד. והרינו בבניונוי וסמכנו בתיקונוי, אנחנו רוצים לתקן, רוצים גם כן משהו לעשות לבית המקדש. זה החידוש לגאון מווילנה. הקדוש ברוך הוא יגלה לעם ישראל איפה נמצאים השערים. ובסייעתא דשמיא הם יזכו לתקן את השערים, ושמחתם תהיה גבוה גבוה, שתפילתם התקבלה בסייעתא דשמיא. ירמיהו הנביא כתב את ספר איכו, הוא מתחיל עם המילים איכו יושבו בודות אוי רבו סיום. ככה הוא מתחיל את הפסוק איכו. איכו יושבו בודות אוי רבו סיום. אוי סוכה ומונו רבוסי בגויים סורוסי במדינויס אוי סולומס. יהודים יקרים וחשובים, הרבה שנים, הרבה שנים שעם ישראל מתיישבים על הרצפה בליל תשעה באב, ולמוחתו בבוקר והלילה מתחילים עם אחרי תפילת ערבית עם ספר איכו שירמיהו הנביא כותב. הוא ממשיל את החורבן, הוא אומר את המילים בדד בודד הייתה קלמנה. עוד איזה תואר מזעזע מצמרר, בדד זה דבר מאוד מאוד מזעזע, בדידות של אדם רחמנה לצלון, השם ישמור ויציל מה שרחמנה לצלון, זה עלול להביא לאדם, אדם שהוא מרגיש את עצמו בודד. הדבר השני אומר קלמונו, מוירי ורבו ישראל, אני חושב כמדומני שהמילים האלה שולחים עכשיו לומר לא יכול לומר אדם פשוט, רק אדם קדוש וטהור, ואומרן החסם סויפר זצל בפרשת אמור, סליחה, בפרשת אחרי, ששם מופיע כל הסדר של עבודת יום הכיפורים, שהכהן גדול היה בליל יום הכיפורים, בכל היום עסוק מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, כל התיאור בתורה, ומי שלומד משנה מסכת יומה, ומי מדבר שלומד את הגמרא מסכת יומה, או את הרמב״ם הלכות יום הכיפורים, נפעם ומשתומם מהתרגשות מה שבבית המקדש היה בליל יום הכיפורים. ביום הכיפורים על ידי עבודת הכהן גדול שזכה להיות כהן גדול, להיכנס לפני ולפנים, להיות משרת בקודש, שרק פעם אחת בשנה היו יכולים להיכנס שמה במקום הקדוש, אחרי כל כך קדושה שצריך שבע ימים לפני יום הכיפורים, היה צריך להתבודד ולפרוש מכל דבר כדי להתעלות לדרגה גבוהה של להיכנס לפני לפנים קודש הקודשים. ועד כדי כך שהפסוק אומר בפרשת אחרי, וכל אדם לא יהיה איתו בבואו אל אוהל מועד. מה אומר הירושלמי? איזה אבא אמינה היה לי שאדם יתנס בקודש הקודשים, גם במקומות לא קדוש כמו קודש הקודשים, גם כן היו מקומות מוגבלים שלא כל אחד מותר להיכנס. מה כאן הציווי? וכל אדם לא יהיה איתו בבויו אל אוהל מועד. אומר הירושלמי, יש פסוק בספר יחזקאל על המלאכים, כתוב ופניהם פני אדם, כך כתוב עליו שהם מלאכים. אומר הירושלמי שביום הכיפורים שהכהן גדול היה נכנס לקודש הקודשים לעשות את עבודת היום, מה שהוא צריך לעשות בפנים, אפילו מלאך, מלאכי עליון, אין לנו מושג מה נקרא מלאכי עליון, יש מושג של מלאכים, שרופים, חיוי, סויפני הקודש, גם להם היה אסור להיכנס בפנים רק לאדם אחד. מי זה היה הכהן גדול? כך כתוב בירושלמי, שואלה ירושלמי שאלה, אם הפסוק אומר, וכל אדם לא יהיה איתו בבויו אל אוהל מועד, הרי הכהן גדול גם כן היה אדם, ואם אדם אסור להיכנס הציווי גם על עצמו. כך שואל הירושלמי, הירושלמי מתרץ תירוץ מאוד מעניין, שבאותם רגעים שהכהן גדול היה נכנס לקודש הקודשים, הוא יצא מגדר אדם, הוא התעלה להתעלות גבוהה כזו, יותר ממלאך, יותר משרופים, יותר מחיוי, יותר מאופן היה הקודש, באופן שאין לנו הבנה באיזה מצב אילאי, באיזה אטמוספירה רוחני, באיזה מצב קדוש בכלל לא בגדר אודום, ורחבה יותר מדרגה של מלאך עם שרופים, חיוי, אופן היה הקודש. אחרי שהוא גמר לעשות את עבודת הקודש בפנים, כל אחד יודע, מי שלומד את החומש בפרשת אחרי, שהכהן גדול היה צריך באותו יום, ביום הכיפורים, להחליף כמה פעמים את הבגדים מבגדי זהב לבגדי לבן, והוא גמר את עבודת הקודש בלפני ולפנים בקודש הקודשים. כתוב שהיה צריך להשאיר את הבגדים שהוא עשה את עבודת הקודש לפני ולפנים, והוא השאיר את זה שם, הוא תקף ומיד התלבש בבגדים אחרים, ולא עם הבגדים שהוא עשה בפנים בקודש הקודשים. עד כדי כך שחזל אומרים שאם הקודש ברוך הוא עזר לכהן גדול הזה, שבשנה הבאה הוא גם כן היה נשאר חי והיה כהן גדול, היו צריכים לעשות על בגדים שצריכים שם לשרת, לעשות את עבודת הקודש לפני ולפנים, בגדים חדשים, אסור להשתמש עם הבגדים האלו. כך כתוב בחזל. שואל מרן החסם סופר זצל שאלה, אני רק רוצה להוסיף, אני מדגיש, הוא לא אומר את המשל שאני אומר רק כדי לסבר את האוזן, לחדד את השאלה של מרן החסם סופר. ציבור יקר וקדוש, אם היה לנו היום בגד, נגיד לדוגמה של רבי שמעון בר יוחאי, יודעים בבירור שהכובע הזה, המעיל הזה, עלה רבי שמעון בר יוחאי, הלך מרן הרי הקדוש, איזה אדם לא היה מתמוגג והיה מוכן לשלם כסף, תן לי על שתי דקות להתלבש עם הבגדים האלו. בגד של רבי שמעון בר יוחאי, בגד של הרי הקדוש, או כל צדיק, כל גדול, בפרט אנשים שהם קשורים לאיזה גדול וקדוש, אז ודאי הם שמחים לקבל איזה דבר, כובע, טיפה, משהו, דבר שזכה להיות שימושי עבור הגדול שאליו היו קשורים. אז למה שהבגדים האלו יישארו בקודש הקודשים? למה הכהן גדול לבד? הוא לבד, הרי עשה את עבודה במקום קדוש כזה, שגם מלאכים אסור להם להיות שמה, כשהוא עושה את עבודת הקודש, האם הוא לא היה מתמוגג ענה רוחני, אם היה נכון ללכת עם זה עוד שעה, עוד שעתיים, במשך יום הקדוש הזה? אומר החסם סופר זצ"ל, רעיון אדיר, ואני שוב מדגיש, אדם פשוט לא יכול לומר דבר כזה, רק מלאך קדוש תומך חסם סופר, ואומר ככה, אך תוירה הגדוי שמצווה, וככה המשנה הראשונה במסכת יומה מלמדת אותנו, שבעת ימים קודם יום הכיפורים מפרישים כהן גדול מביתו ללשכת פרדרין, שבע ימים שלמים הכהן גדול היה מופרש מאנשים, מופרש מביתו, מאנשי ביתו, הכל לבד כדי להתכונן, הכנה רבתי, הולכים לעשות את עבודת הקודש במקום הכי קדוש קדוש בעולם. כשהוא נכנס שמה, הוא נכנס לבד, כמו שאמרנו מקודם, שלא רק הוא לבד התעלה בדרגה יותר מאדם, ואפילו מלוכים שרופים, אסור להיות להם שמה. אומר אחסם סופר, שכתוב בחויבס הלבובויס, המושג שנקרא התבודדות, אדם מתבודד עם קונו, זה דרגה מאוד גבוהה, דרגה מאוד נפלאה, אבל אומר החובת הלבבות, שעיקר השלימות של האדם היא, כשהוא נמצא לא לבד, הוא מתבודד לבד עם הקדוש ברוך הוא, אלא עד רבה, הוא נמצא עם עוד יהודים, עם עוד חברים, עם עוד אנשים, וגם אז הוא יכול להתבודד בינו לבין קונו, אבל השלימות העיקרי היא להיות ביחד עם אנשים, לא להיות לבד. אומר החסם סופר, נכון, אמת, שמצוות היום, שהמצווה שהכהן גדול היה צריך, זה שהוא 7 ימים להיות בודד מכולם, שיות בבית הקודש הקדוש לבד, אבל בפועל הימים האלו התבודדת לבד בלי עם ישראל. הקודש לפני ולפנים עשית שהיית לבד, אם אף אחד לא היה שם. אמס מנה דורו יאמר את כהן, אמש אבוידס הקודש הזו, זה אבוידס שאף אחד לא זוכר, רק כהן גדול ורק מתי, ויום הכיפורים ולזמן מועט לבד, אבל הכל היה בבדידות לבד. אומר החסם סופר, הקודש בוק הוא רוצה שיידעו שאבוידה אמיתיס, שעבודת השלימוס האמיתי, שהדרגה הכי גבוהה להתעלות בעבודת השם, לא להיות לבד, לא להתבודד לבד, אלא עם עוד יהודים, עם עוד אנשים, אל תתבודד לבד. בגדים ששירת אותך, שאתה עשית את עבודת הקודש במקום קדוש כזה, אבל היית לבד בבדידות, בגדים האלו תשאיר שם, אל תתלבש עם זה שנה הבאה, שנה הבאה בגדים חדשים בעזרת השם, אם אתה תבחר תהיה כהן גדול, תמשיך להיות כהן גדול יאללה. זה לימוד שאי אפשר ככה לבוא סתם, צריכים בזה לתחום היטב את המוסר, את הרעיון. יהודים מתוקים, הקדוש אבא אוהב שהילדים שלו נמצאים כולם ביחד, לא אחד אומר אני מתבודד, אין לי קשר עם האחים, אין לי קשר עם האחיות, לא, זה צער, זה הפצר עמוק לאבא, לאמא, הם אוהבים, הילדים יהיו יחד כל פעם. הקדוש ברוך הוא יודע שהוא זה שציווה, כי ככה גוזרו כוחמוס יסבורך שמוי, וככה הקדוש ברוך הוא מבין שצריך להיות עבודת הקודש לפני ולפנים, בקודש הקדוש לבד, אבל... בפועל אומר האם בשטר הקודש ברוך הוא, אתה עשית את עבודת הקודש בבדידות, 7 ימים מתבודדת, נכון? זה המצווה של התורה, זה המצווה ששייך לכהן גדול, ב7 ימים לפני יום כיפר וביום כיפר, אבל זה רק אז, רק אז הקדוש ברוך הוא רוצה שידי ידע שעבודה המושלמת, עבודה אמיתית הוא יחד עם כל עם ישראל, לא להיות בודד, לא לבד עם כולם. זה האבא המתוק שלנו, אבינו שבשמיים, רוצה שנדע. אולי אם מותר לומר, ירמיה הנביא אומר, איכו יושבו בודוד, אוי סוקלמונו, העיר ירושלים, רבו סיום, סורוסי במדינויז, עיר שהיה מרקחת תמידים כסדרם, עולי רגל באו בחגים, כל השנה נשים שהיו צריכים להקריב קורבנות, עם קורבן תודה, קורבן, איזה סוג קורבן, ירושלים הייתה כל פעם עיר עסיסי, כלומר, עם ישראל ידעו, המקום של לב של יהודי משתוקק, איפה ואויו עיניי וליבי שום כל היומים, אומר הפסוק, הקדוש ברוך הוא על ירושלים, זה המקום הטבעי של יהודי. המשנה במסכת כתובות אומרת, אקו ימה לי לירושלים, ירמי הנובי אומר, רבוינו ישלו אילום, איכו יושבו בודות, רבוי שלם, אתה לבד אמרת להכוין גודל, תשאיר את הבגדים שלך שעשית את עבודת הקודש לפני ולפני, אל תשתמש עם הבגדים האלו, איך יש מרמותות, אם מותר לומר, אם מותר לומר, יש 21 יום משיבוסור בתמוז עד תשעה באב, הרגע הזה ממש, הרגע הזה רק בזכותכם, יהודים מתוקים, תתברכו מהשמיים כל ברכות התורה אתם וכל הנלווים אליכם. הרגע הזה עולה במחשבתי, מותר לומר, המילה איכו כותבים א', י', כ', א', יש את האותיות כ' א', ונשאר י' כ', י' כ' ראשי תיבות, יום הכיפורים, חף א' זה מרמז על 21 יום של 17 בתמוז עד 9 באב. הנביא ירמיהו אומר, רבונו של עולם, איכו, חוף א', הימים האלו ימי בין המצורים, הגיע למצב שבתשעה באב, שהבית המקדש נשרף, יוש ובודות, אתה לבד נשאר באיכו, המילים האותיות יותקי, שזה יום הכיפורים, רבונו של עולם, ביום הכיפורים אתה אמרת לכהן גדול שיניח את הבגדים, לא להתלבש עם זה, אפילו לצאת מהכהנים הקדושים, להמשיך עוד כמה שעות ביום הגדול והקדוש והנשגב הזה, יום הכיפורים, מה היה רע אם הכהן גדול היה עוד קצת זמן, יוצא נכון, צריך לצאת מקודש הקודשים, אבל לשבת עם בגדים כאלו קדושים, שעשו את עבודת הקודש לפני ולפנים, אלא, אך הסם סופר אומר, שהקודש ברוך הוא אומר, נין, לא, לא, זה היה, עשית את עבודת הקודש לבד, הקודש ברוך הוא רוצה בשנת הנשמיה, דווקא כשיש עוד אנשים לא לבד, איכו, חוף א', ימים משבוסור בתמוז עד תשעבב, בתשעבב פרצה השריפה הגדולה, ואז יוש ובודוד, ובאיכו נשאר אחרי החוף א', היותקי, יום הכיפורים, שאז אתה צוויתה שלא לשבת בודוד, ובזה רוצה ירמיה הנביא, אם מותר לומר, איכו יוש ובודוד, או עיר רבו סיום. מוירי ורבו ישראל, יש מילים, יש רעיונות שצריכים לפחד לומר את זה, אבל אם אומרים את זה בשם אומרום, בשם אומרום מי ויגולו לאוילו, והרי הלילה שכל יהודי ויהודי מתאבל על ירושלים ורוצה שם את המקדש כבר ייבנה, מי לא רוצה לזרז את בניין בית המקדש. המשנה אומרת במסכת אבות, רואים אדומו בשם אומרוי מי וגאולו לאוילום. סנגורם של ישראל, קדושת לוי, רב לוי יצחוק בן סורס סושר מברדיצ'וב, שהקדוש רב ישראל מרוז'ין זצ"ל אמר, שיהודי אומר את המילה ברדיצ'וב, אומר את המילה קדושת לוי, אומר את המילה לוי יצחק בן סורס סושר, עצם הדבר להזכיר אחד הדברים האלו, מעורר זכות וסנגוריה על ישראל, כיוון שהצדיק הזה כל ימיו, אשר חי, היה אצלו חטיבה אחד, עוד פעם לסנגר, עוד פעם ללמד זכות, עוד פעם לעורר מליצת יושר על עם ישראל. הוא אומר רעיון קדוש. למה הקדוש ברוך הוא אמר לכהן גדול שלא ימשיך אחרי שהוא גמר את עבודת הקודש מפני ולפנים, לא להלביש אפילו רגע אחד, רק להשאיר את זה שמה. רעיון נורא מה שאומר, וראויים הדברים לאומרם, הוא יכול לומר דבר כזה. אז הוא אומר ככה, בסדר עבודת יום הכיפורים, זה בכל מחזור של יום כיפור, תפילת, המחזור של התפילות יום הכיפורים, יש בתפילת מוסף את כל הסדר עבודה, איך שהכהן גדול, מה הוא עשה בכל פרט ופרט בעבודת הקודש באותו יום. כשנכנס לפנים, ככה כתוב, כתוב את זה פסוק בתורה, אבל המשנה מפרשת את זה מאוד במדויק, והסדר התפילה היא ככה, והוא היה אומר, בונכו, חתו, אבו, פשו לפניך, הוא הרי היה צריך לעורר כפרה על עם ישראל, עבודת הקודש עשה בקודש הקודשים היה, שעם ישראל יקבלו, יהיה להם כפרה על כל הדברים הלא טובים שעשו, אז מה הוא אומר? חטו, עבו, פשו, בוני כוחותו, הם עשו דברים לא טובים ואתה תכפר עליהם. אומר הסנגורן של ישראל, במציאות, עם הבגדים האלו, הוא אמר, בונכו חוטו, פשעו, עבו, כלומר, הם עשו דברים לא טובים. הקדוש ברוך הוא מבקש, בגדים האלו שדיברו על עם ישראל, שוב, לא לטעות, זה רעיון מאוד עדין, צריכים להיזהר איך להסביר את זה. ודאי הכהן גדול צריך לעשות את זה, כי כך ציווה הקדוש ברוך הוא, וכך הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה נכנס לקודש הקדושים לפני ולפנים, אז תבקש את הנוסח הזה ותבקש שהקדוש ברוך הוא יסלח לעם ישראל. אבל בפועל אתה אמרת את המילים האלו שעם ישראל חטאו, פשעו, אוי, בגדים האלו, נא להשאיר את זה בפנים, נא לא להלביש את זה יותר. איזה טעם יש שתמשיך את עבודת הקודש ביום הגדול והקדוש, כי ביום הזה יכפר עליכם עם בגדים שאתה אמרת על עם ישראל שחטאו ופשעו. שוב, אדם אחר, אם היה אומר את זה, אני לא יודע מה היו עלולים לעשות לו. אבל צדיק הקדוש מברדיצ'וב, שבוודאי גם עם הרעיון הזה, היה לו מטרה אחד, לסנגר על עם ישראל. הוא מותר לו לומר רעיון הזה. ובמילים האלו, אני חושב מותר לומר, הרי החורבן בית המקדש היה, על שהמקטרגים, המסתינים דיברו רע על עם ישראל. הם דיברו דברים לא טובים על עם ישראל עד שהם גרמו לחורבן. רוצים אולי לומר, ירמי הנובי אומר, איכו יושבו בודוד, רבונו של עולם, הצדיק מברדיצ'וב אומר, כיוון שבבגדים שאמרו בונך אוכותו ופושו, ועל אף שזה ציווי הבוירה, אבל במציאות הם דיברו מילים כאלו, אז הוא לא יכול, אתה מבקש שיחליף את הבגדים, רבונו של עולם, דיברו על הילדים שלך מילים לא טובים, וזה נגרם, שירושלים עכשיו בודוד, רבוני שלא ילום, תרחם, הבדידות הזה אסור להימשך, כיוון שלמה נגרם הבודוד הזה, שדיברו על הבנים היקרים שלך, הדבר הכי מתבקש, תבנה חומת ירושלים, תקרב את הגאולה, תשלח משיח צדקנו, ואז הבדד הזה יסתלק, כיוון שזה בא רק על ידי זה שדיברו על בניך היקרים. יהודים יקרים ומתוקים, בליל תשע באב, בעצם כל יום ביום, כל יהודי ויהודי צריך לחשוב, מה אני יכול לעשות לקרב את הגאולה. הרי תפילות מבקשים כל יום. אם אדם יעשה לעצמו חשבון, כמה פעמים הוא מזכיר רק בתפילות שחרית מנחה ערבית, את בניין בית המקדש יראה המון פעמים. בתפילת העמידה מבקשים קודם תקע בשופר גדול לחירותנו ולירושלים מלכה ברחמים תשוב את צמח דוד עבדך מהר את הצמיח ואת, ורצה השם אלוקנו ולתפילתם שאי את כל הבקשה את החזנה עינינו בשופחה לציון ברחמים ובסוף תפילת העמידה ייבנה בית המקדש במהרה בימינו אותו דבר במנחה ובערבית בסדר אמירת הקורבנות בבוקר לפני שמתחילים קדיש אחרי רבי ישמעאל אומר אז גם כן יש רצון לפניך השם אלוקנו שתיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך באמירת הקורבנות תית אומרים ירצון שתמחל ותסלח תחפר לנו ותבנה בית המקדש בברכת המזון מה שאמרתי מקודם רחם השם אלוקנו על ישראל עמך ובני ירושלים עיריך עיר הקודש במהרה ויומנו מבקשים ברחמן ורחמן ישלח לנו את אליהו הנביא זכו לטוב המון תפילות חוץ מה שאדם שאומר תהילים או מבקש הרבה בקשות אז אצל כל יהודי הבקשה הדבר הראשון שיבנה בית המקדש ושמשיח יבוא זה כמובן נהדר ונפלא וככה צריכים להשקיע עוד תפילה ועוד תפילה בכוונה ולהתחנן ולבקש ריבונו של עולם אנחנו מבקשים ממך שתשלח כבר משיח צדקנו אבל חוץ מהתפילות יש עניין שאדם יחשוב בעצמו מה אני בתור אדם נכון אדם יגיד מי אני מה אני אני רק ממש בשר ודם בורא קטן אמס אבל כל אדם יכול לעשות פעולה כלשהי שעל ידי זה יקרב את הגאולה. ונסביר ונביא כאן קטע מאוד מעניין. היה אחד מגדולי צדיקי יסוד עולם. קראו לו הצדיק רב נפתלי צבי מרופשיץ. הוא היה תלמיד מובהק של הרבי רב אלימלך מליזנסק והחוזה מלובלין שבתשעה באב, היום השנה, יום היורצת, יום הדהילולה של הקדוש הצדיק החוזה מלובלין, זכותו תגן עלינו. הוא מביא בספרו, בפרשת כי תצא על הפסוק כי תבנה בית חדש, אומר רעיון מאוד מעניין, אומר ככה, שהוא שמע מפה קודשו, של הרבי שלו, הרבי רב אלימלך מליזנסק, הנועם אלימלך שאמר לו, שיש מקום מסוים בעולם ששם יום יום אלפים, אני אומר כלשונו, אלפים ורבבות פועלים בנאים שבונים בית תפלא, בית תומה, כנסייה, וכל יום, תראו לעצמכם, אלפים רבבות פועלים, כן? אם פועלים כל היום, אז לפנות ערב רואים כבר קטע מאוד ניכר, ממה שהתחילו לבנות למחרת הם באים ורואים אין זכר לא רואים שום זכר מכל מה שבנו אם זה מטר או חצי מטר או שני מטר מה שאלפי רבבות רבבות כמה עשרות אלפים פועלים הם לא יודעים מי זה שמפיל אותם הם לא רואים אדם שבא ומחריב, לא רואים דחפורים, לא רואים טרקטורים, לא רואים שום דבר, מי זה שמפיל כל לילה את החומה, את מה שהם בנו, ולמוחד באים, רואים שאין דבר. אמר הרבי רבי אלימלך מליז'נסק לתלמיד הקדוש רב נפתלי צבי מרופשיץ, הם לא יודעים מי זה הם. שם במקום ההוא שבונים את הבית תומה לא יודעים שיש לי תלמיד מאוד מצוין, קוראים לו רב איציק, קראו לו לחוזה מלובלין, השם שלו היה רב יעקב יצחק, השם כינוי רב איציק, היה גר בעיירה שהיה נקרא לנצות, לפני לובלין היה מקום רב במקום שהיה נקרא לנצות, רב איציק מלנצות, אומר הרב רב אלימלך לתלמידו, שכל יום ויום בתפילת מנחה, כשהצדיק התלמיד שלו רבי ציקל מתפלל תפילת מנחה, ובקטע שהוא מגיע ולירושלים עירכו ורחמים תושוב, בקטע הזה הוא מבקש ריבונו של עולם, תבנה כבר ירושלים, תחזור ירושלים עירכו ורחמים תושוב, וסישקוי מסוי חולטה שדיברתו, התפילות שלו מעומק הלב, מטהרת המחשבה, עם הכוונות המתוקים, הוא מתפלל מעומק הלב וירושלים עירכו ורחמים תושוב, את כל הקטע הזה באותם רגעים הכל הבנייה של אלפי רבבות פועלים שבנו כל היום, הכל מתמוטט, הכל מתמוסס, לא רואים זכר. הם לא יודעים מאיפה שהם יודעים, מאיפה שהם ידעו, יושב שם האדם במקום אחר לגמרי, לא משתמש, לא עם שלט, לא עם שום דבר, אמצעי שבזה עושים או מחריבים בניין, הוא מתפלל, ומה הוא מתפלל? הוא לא מדבר לקדוש ברוך הוא תרוס את הבית אומה, הוא מבקש ולירושלים עירכו ברחמים תושוב, ושישתו עם בסויכו כאשר דיברתו, ובני יויסו וקורו עם ביומנו בניין אילום, וחיסי דוד עבדכו מאירו לסויכו תוכים. המילים האלו שיוצא מלב קדוש, לב טהור שמתמוגג מבכי ומתחנן לאבא בשמיים, ולירושלים עירכו רחמים טוב שוב, וסישתו עם מסויך אותה שדיברתו, התפילות האלו, שירושלים ייבנה, שיחזור ירושלים למקומו, שהאבא המתוק יחזור לשכום בתוכה, איך יכולים? הרי יש מקום תומה בעולם, נכון זה מקום במקום אחר, התפילות האלו על ירושלים, גורמים שהעיר ירושלים מתחילה להיבנות, המקום תומה נרסת, נחרבת, נופלת, לא רואים שום זכר. זה אמר הרב רב אלימלך מליז'נסק לתלמידו. מסביר בזה הצדיק הקדוש התלמיד רב נפתלי מרופשיץ בספרו זרע קודש, כך נקרא הספר, בפרשת כי תצא. זה הכוונה ובני ירושלים, מה מבקשים? ולירושלים נכרה ברחמים תשוב, ושתשכום בתוכה כאשר דיברת, ובנה אותה בקרוב בימינו. אז הוא אומר, ובנה אותה בקרוב בימינו, הפירוש שכל יהודי ויהודי, כמובן רבי ציקל מלנצות, החוזה מלובלין, זכה לדרגות גבוהות עד למאות, אבל כל יהודי ויהודי, בכל פעולה ופעולה שעושה, הוא לומד, מתפלל, מתנהג כמו שצריך, נזהר בבן אדם למקום, בן אדם לחברו, נזהר במה שאסור לעשות הוא לא עושה, מה שצריכים לעשות הוא כן עושה, והוא משתדל, הוא עושה דברים לכבוד השם מזבורך, אז הוא אומר כל פעולה ופעולה שאדם עושה, הוא בונה עוד, כמו שבונים בניין, עוד נדבך, עוד איזה לבינה, עוד איזה לבינה, עוד חצי סנטימטר, עוד כמה מטרים, וככה לאט לאט אתה רואה בניין ענקי. אז הוא אומר, ובני אותה בקרוב בימינו, ימינו הפירוש שכל יהודי ויהודי, שבכל יום ויום שלו, עם היום שלו, אז למד היום, מתפלל היום, התנהג כמו שצריך, נזהר במה שצריכים להיות זהירים, בכל דבר ודבר, אפילו בעיניך זה נראה דבר קטן, לכאורה דבר פעוט מזרי, זה בעיניך הדשמיים הבשריים. הקדוש ברוך הוא סס ושמח עם כל פעולה, אפילו שבעיניך זה נראה פעולה קטנטנה. דע לך שבזה אתה בונה ירושלים, ובנה אותה בקרוב בימינו, עם הימים שלנו, עם ההתנהגות, איך שאנחנו מתנהגים, הימים שלנו, איך זה נראה, איך אנחנו משתדלים לקיים חובתנו, למלות את היומית שלנו, במה שצריכים, כל פעולה ופעולה, הימים האלו, הם הגורמים בסייעתא דשמיא, בית המקדש ייבנה. ממילא יהודים מתוקים ויקרים, הצער, החורבן הוא גדול. מאוד קשה, מאוד קשה לדבר על מה שאני רוצה לדבר. כל ילד וילד, הטבע שזה רק אצל עם ישראל, אצל גוי, אצל גויים, אצל ערבים, אין מושג של רחמנות בין על אבא. והראיה, שמאות סיפורים בחזל, ושרואים יום יום, אצל הערבי אין לו בעיה לצוח, לשחוט, להרוג את האבא, או את האישה שלו, הילדים שלו, אחים החיות, אנשים שאצלהם על חרבך תחיה, זה החיים שלהם, הם לא רואים אצלהם, אין מושג של יחס של חיים. אצל עם ישראל יש מושג קדושת החיים, אצל עם ישראל שעל נצטווינו, על שבס קוידש, כאלו זהיריות, חומרות, הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, בכל כך הרבה צילויים, מי שמחלל את השבת, אם כל זה הקדוש ברוך הוא אומר פיקוח נפש דויך לשבס, ואם מדובר מפיקוח נפש כתוב של הרב העיר, על הרב של המקום, ילך לטלפן, ילך לטפל, כדי שאם הוא עושה ידע איך למעט חילולי שבס. הערך של איש יהודי אצל השם מתברך, זה כל כך גדול וקדוש, שעל אף אותו הקדוש ברוך הוא, שציבה לשבס, ואמר מחללה מות יומת, ורחמונו לצלול 12 פעמים, 12 פעמים מצטווינו בתורה על העניין של שבס קוידש. ועונשים מאוד כבדים על המחלל שבת בכוונה, במזיד. אותו הקדוש ברוך הוא כותב בתורה הקדושה, פיקוח נפש דוחה שבת. ועל אף אור החיים הקדוש בפרשת כי תישא מחדש, אתה רואה אדם בשבת במצב רחמנה לצלון קריטי, ואתה יודע אם אתה תחלל את השבת עכשיו, תזיק רופא, תזיק אמבולה, ייתכן אולי שעה אחד הוא יחיה, אולי שעה לא יותר. מצווה לחלל עליו את השבת, כי ערך חיים של יהודי אפילו דקה, דקה אחד, אומר הקדוש ברוך הוא, דקה של איש יהודי, אני הקדוש ברוך הוא שציווית על השבת, אני רוצה שתדעו מה זה נקרא ערך של יהוד, חיים של יהודי דקה אחד. גוי אין לו שום מושג מה נקרא רחמנות, ממילא אין אצלו יחס אבא אמא, עוד ערבי עוד יותר גרוע. עם ישראל, המושג של רחמנות, ישראל רחמנים בני רחמנים, בישנים רחמנים גולי חסדים, זה השלוש סימנים שבמסכת יבמות עין תת אומרים חזל, שזה הסימן הטבוע בכל יהודי, רחמנים בישנים גולי חסדים. כשאיש יהודי יודע שהאבא שלו נמצא באיזה מצוקה, אם זה מצוקה כספי או מצוקה בריאותית או כל דבר, כל אחד זה דבר טבעי, ילדים יעשו את הכל, יהיו מוכנים להקדיש יומם ולילה, 24 שעות ביממה, איך אנחנו יכולים לעשות שלאבא שלנו יהיה לו טוב, המועקה שיש לו יסולק ממנו, הם יהיו מוכנים לעשות כל מה שבעולם כשרואים כאב אצל אבא. מי מדבר אם הם חלילה וחס מוצאים את אבא בוכה? הילד מתחיל לפקוט עם האבא ביחד. לא דווקא הילד, גם הילדים מבוגרים, גם אנשים גדולים בני 40-50, אם הם יראו את האבא בוכה, הבכי יוצא מעצמו כשורי אבא שלו בוכה. כשאנחנו מתבוננים, שהזכרתי מקודם שתי מאמרי חז"ל, הגמרא במסכת חגיגה במסתרים תבכה נפשי, שהקדוש ברוך הוא בוכה כל לילה ולילה במקום שנקרא מסתרים, החורבן בית המקדש. הגמרא בברכות ג' עמוד א', שהקדוש ברוך הוא שואג, כך כתוב שואג, כל יום, אוי לוי לאבא, אוי לוי לאבא שאין לו בית, הבנים שלו לא איתו, הבית נשרף ונחרב. הבחיות האלו כמובן לא בדרגה כזו שאנחנו נזכה לשמוע את הקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו יודעים מזה, ככך אומרת הגמרא. אז הכאב, הבכי מכל יהודי ויהודי, שאנחנו נקראים בנים אתם לשם אלוהיכם, הקדוש ברוך הוא מכנה אותנו בתואר הנפלא בנים אתם, ברוך אתו השם, אתה האבא שלנו. אז ודאי זה צריך לעורר בנו, מה אנחנו יכולים לעשות שהבכי הזו של מסתורים תפקה נפשי, שאוי לו לאוף שיגלו אסבונוב, אוי לגונים שבונו מעל שלחון אביהם, זה ייפסק. הגמרא אומרת בברוכס דף ג' לומד א', שכל יום ויום יוצא בת קול שמנעמת כיונק, זה לשון הגמרא, יונים בפרט בבוקר, כשהכל כולם עוד יושנים, אין עוד רעשים של רכבים, לפעמים שומעים את הסוג בכי, את היללה, של היונים, זה מעורר רגשות מאוד מאוד גדולים. אומרים חכמינו הקדושים, שכל יום ויום, בסקויל, מנעמת כיונה, אוי לוי לאב, אוי לאבא, שהבנים שלו גלו מעל שולחנו, אוי לי שחרפתי את בייסי ושרפתי את החולי. בזוהר הקדוש על הפסוק כי יקרא כאן ציפור לפניך, אומר הזוהר הקדוש, באותו רגע שאדם מקיים מצוות שילוח הקן ושולח את האמא, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, אומר רבי שמעון בר יוחאי, התנה אלוקי, שהאמא באה לכן, היא לא רואה את הגוזלים, הרי לקחו אותם, היא עולה למקום מאוד מאוד גבוה, כך אומר הזוהר הקדוש, מהמקום הגבוה הזה היא מסתכלת ומסתכלת על הקן שלקחו את הגוזלות, ומתחילה לבכות בכיות איומות ונוראות. הזוהר הקדוש אומר שהבכי הזה עולה עד השמיים, והקדוש ברוך הוא ומלאכי עליון בוכים איתה יחד, ובאותם רגעים הקדוש ברוך הוא מתמלא רחמים עצומים על עם ישראל. כך אומר התנא אלוקי שהוא ראה בשמיים, הוא ידע איך לספר. אדם אחר היו שואלים אותו, מי אומר שזה כמו שאתה אומר? אבל התנא אלוקי רשב"י הרי הסתובב בשמיים כמו שאנחנו מסתובבים כאן, והוא זה שאומר לנו את הדברים האלו. הוא התנא אלוקי אומר, כמו שיונה שמסתובבת מכן לכן ומחפשת את הגוזלים, אולי, אולי הגוזלים הלכו לאיזה כן אחר, אז בכל כן וכן היא נצרת, עוצרת את עצמה ומתבוננת בכן, אולי שמה הגוזלים שלה נמצאים. אומר הזוהר הקודש, הקודש ברוך הוא נודד מכן אל כן, על אף על פי שהקדוש ברוך הוא לא שייך חלילה וחס המילים שהוא לא יודע, הקדוש ברוך הוא יודע איפה אנחנו, הקדוש ברוך הוא מלוא כל אורץ תבוידוי, אבל רבי שמעון בר יוחאי רוצה להסביר את הצער, את הכאב הנורא, שאל נחשוב, הרי הקדוש ברוך הוא, מה הבעיה? תבנה בית המקדש וזהו, הרי הכל בידו, האם יש לו בעיה? אין לו בעיה, אז למה הוא לא בונה את בית המקדש? הוא יש לו את החשבונות שלו, המון חשבונות שהוא חושב, הקדוש ברוך הוא רוצה שלא יהיה נשמה אחד, לא יהיה יהודי אחד שלא יבוא לתיקון שלו, וצריכים לרקות, הוא יכול תוך רגע לגאול אותנו. וזה שלא גאול אותנו, לא חלילה וחס מתוך רעה, אלא רק טובה עצומה ונפלאה לנו. אבל באותו זמן, עד שהרגע הזה יגיע, הצער של הקדוש ברוך הוא גודל עד למאוד, כמו היונה שנודד מכן לכן, איכן הגוזלים שלי, איכן הגוזלים שלי. הקדוש ברוך הוא בוכה, אוי לוי לאב שיגלו אסבונוב, אוי לבנים שגולו מעל שולחן אביהם, אוי לי שחפתי אסבייסי ואוי לי ששרפתי אסבייסי. במה יכולים לתקן? מה יכולים לעשות? אז בעצם אמרתי כבר מקודם מה שהצדיק מרופשיץ אומר, כל פעולה טובה שאדם עושה, אם זה בחלק אלימות או תפילה או מעשים טובים, זהירות בין אדם למקום, כל דבר ודבר יעידו כמו שאדם בונה בניין, אז כל סנטימטר שמתווסף רואים עוד קצת ועוד קצת, יש כבר קומה ראשונה, קומה שנייה, כל פעולה פה עוד איזה דבר, וכך עד שהבניין נגמר, ובני ירושלים מרקודש במאירו ויומנו, בימינו ביומנו אנו. אני רוצה כאן, אני רק חושב, חכמינו הקדושים אומרים, איך דומה תשובה, חכמינו במסכת יומא רוצים להדגים, מה נקרא תשובה אמיתי, אדם רוצה לשוב בתשובה, מה נקרא תשובה? אומרת הגמרא, באותו דבר שהיה אחת, בזה תתקן. דוגמה, אדם שדיבר לשון הרע, הוא רוצה עכשיו לתקן את החטא. נכון, הוא ילמד ספרי מוסר לא שנורא, אבל מתי החטא יהיה כפרה אמיתי? יגיע עכשיו שלב שיכול לדבר לא שנורא, יש לו איזה דבר לספר, ואם הוא יספר את זה, זה יהיה לשון הרע, אבל הוא עוצר ואומר, לא, רחמנא ליצלון, נכשלתי בחטא לא שנורא, אני לא מוכן עוד פעם להיכשל, אני עוצר את עצמי, מתאפק. זה נקרא תשובה אמיתית, כך אומרים חכמינו הקדושים. הגמרא מתבטא עוד יותר באותו מקום ובאותו חטא. לדוגמה, אדם ישב במקום, הוא ראה שם סכום כסף. הוא יודע ברור שאף אחד שלא רואה כאן, אין מצלמות, אין שום דבר. לא יכל לשלוט ביצרו רחמנא ליצלון ולקח את הכסף לעצמו. הוא נכשל ולא השיג נויב. הוא רוצה לשוב בתשובה, אז כמובן תשובה הדבר הראשון, אם גנבו, צריכים לדאוג שהכסף יוחזר לבעליו, או שיפתה שיבם, אדם שגנב כסף אפילו יתוודה, ויביא קורבנות ויצום, הכל יפתה, אם הוא לא יחזיר את הכסף לבעליו, אז זה לא נקרא תשובה אמיתית, אבל הוא כבר החזיר את הכסף, במה הכפרה בשלמות? היה לו הזדמנות עוד פעם לגנוב כסף, הוא מצא דבר כסף, היה לאפשרות, זה אדם בירור, אין כאן שום מצלמה, אף אחד לא יבחין בו שהוא לקח את זה, והוא מתאפק, כי הקדוש ברוך הוא אמר, לא הסיגנוי, זה נקרא התשובה האמיתית. כך אומרים חכמינו הקדושים, מוריי ורבותיי, חכמינו הקדושים במסכת גיטין, בסוגיה של חורבן בית המקדש, חכמינו הקדושים מספרים הסיפור של בר קמצא ובר קמצא, שכל ילד יודע את הסיפור, מה היה שם, סיפור שעל פי דרך הטבע אין לה שום הבנה, אין לה שום הבנה, אדם נכון היה לו מסוכסך, נכון, הוא היה, לא היה ידיד שלו, אלא להפך, אבל הוא בא לסעודה בטעות, לא היית יכול להתגבר, לא לבייש אותו, הוא מבקש ממך, אני מוכן לתת לך כסף של המנה שעולה, אני מוכן לשלם חצי הסעודה, הוא מוסיף ועולה דרגה, מוכן להוסיף כל הסעודה שעשית עכשיו. ג'נטלמן, מי לא היה סז ושמח, הוא עושה אירוע, ובא אדם ואומר, כמה לה אירוע, ככה, בבקשה, קח את כל הסכום. אדם רוקד משמחה, פה נכנס באגו, אגו כזה, רחמנא ליצלון, אכזרי. הוא מוכן לוותר, יכול עכשיו להרוויח את כל הכסף, לא, אתה תצא מכאן. חכמי הקדושים אומרים שהוא הוציא אותו באופן מאוד מבוזה, הוא מאוד נהיה מבויש, ואז התחיל כל הצרות, הלך לקיסר, להלשין עם ישראל, וזה הביא רחמנה לצלול את חובם בית המקדש. בשתי דפים אחרי הסיפור הזה, גיטין נון זיין, אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, בוא וראי כמה גדול כוחה של בושה. לשון קודשם, בוא וראי כמה גדול כוחה של בושה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני הוא שחרפתי את ביתי, שרפתי את חולי, בישו אדם, לא צריך את בית המקדש, לא צריך את הקורבנות שלכם, לא צריך את הקודש הקודשים שלכם, שום דבר. אתם ביישתם אדם, אני זה שהולך עכשיו להחריב את הבית שלי. רבותיי, מי שלומד חומש פרשת תרומה, כשהקדוש ברוך הוא מבקש ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, מי שלומד תנך, איך היה הבניין של שלמה המלך, של עזרא הסופר, מה שחזל בספר יחזקאל מספרים, את היופי, את העוד והדר, בכל דבר ודבר היה מושקע כל כך הרבה, שבניין בית המקדש, בית מקדשנו ותפארתנו, יהיה בשיא היופי, בשיא הפאר, העוז והכבוד לקדוש ברוך הוא. את זה הקדוש ברוך הוא אומר, לא צריך, אני הקדוש ברוך הוא שאומר, ריח נכוח איש של השם, רוצה קורבנות, רוצה שרצו לפניי, אמת, בישו אדם, לא צריך, איך רבתי בייסי, שרבתי חולי, והגלייסי אסבוני לבין אומוי סאוינום. הרי זה לא מובן בהסבר הפשוט, לא מובן, כי ממי מדובר כאן, מבר קמצא, שעם הפעולה שהוא עשה, רואים איזה אדם היה במצב לא טוב. נכון, בישו אותך, בושה זה היום ונורא. אתה הולך להמית אסון על כל עם ישראל? רבו ישראל, לא לשכוח, לא לשכוח. איפה הסיפור הזה היה? איפה היה השליט הקיסר הזה? ברומא. סיפור שלא של יום אחד, הוא הלך שם, ולא של יומיים, וגם לא שבוע. תהליך של הרבה זמן. הלוך וחזור. האם בתוך כל הזמן הזה, לא התחיל אצלו לבד? חשיבה, מה אני עושה? מה אני עושה נכון בישו אותי? עד לכן אני הולך עכשיו להלשין על כל המשלה הקיסר, ואני אעשה כאן דבר, אני אטיל מום בקורבן, שלא יקריבו את זה, וככה הקיסר ודאי יביא אסון לעם ישראל. הכל הוא שכח, בישו אותו, אין רחמים רחמנא ליצלון. אז מה רואים? שהקמצא הזה לא היה צדיק גדול כזה. ועל ידם, אז זה הקדוש ברוך הוא אומר בישועתו, אני שורף את בית המקדש, מחריב את הבית, ומגלה את הבנים שלה בגלות שלי 1957 שנה. הסבר פשוט מה שכתוב במהר"ל ובעוד ספרים. הקדוש ברוך הוא ברא את היהודי בצלם אלוקים. כל אדם ויפר באפו ונשמע זו החיים בצלם אלוקים עושה סעודו. הקדוש ברוך הוא המקור של הרחמים. הקדוש ברוך הוא מקור של החסד. הקדוש ברוך הוא המקור, הדוגמה, כמה אומלים עין שאדם עושה לו דבר לא טוב כדי שאדם לא יבויש. על עין הקדוש ברוך הוא רואה את הכל. הקדוש ברוך הוא יודע את הכל. על אם כל זויס רואים שהקדוש ברוך הוא הרבה פעמים שרחמון ולצלון אדם עשה דבר לא טוב, ולפעמים דבר מאוד מאוד לא טוב, ורואים הנהגה של הקדוש ברוך הוא, חסד ורחמים. למה? כי הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל. הקדוש ברוך הוא היה יכול לעשות, אם אדם עשה דבר לא הוגן, שעל המקום זה יתגלה ברבים, ואדם יבויש, ואז יהיה רחמנה לצלון, ודאי היה מפסיק, הרבה דברים לא טובים בעם ישראל, אם הדברים שעושים לא טוב, היה מתגלה תקף ומיד ברבים, המון אנשים היו מונים את עצמם, מלעשות דברים לא, לא, לא טובים, אלא הקדוש ברוך הוא סבלן, הוא סובל וסובל וסובל, כמו הלשון קודשו של רבי משה מקור דיבורו, הרמת, שהוא חיבר את הספר תומר דבורה, ושם הוא מסביר שהקדוש ברוך הוא סובל אלבון שמליבים אותו, הוא נותן כוח לאדם, והכוחות שהקדוש ברוך הוא נותן באדם, והכוחות האלו אדם חוטה, עושה נגד רצונו. אם הקדוש ברוך הוא לא היה סבלן ולא היה ותרן, הקדוש ברוך הוא היה יכול לעשות חלילה וחס שתוך שנייה שאדם עשה דבר נגד רצונו יתברך שמו, רחמון לצלון, שאדם לא יוכל לתפקד מבחינה גופנית. הוא סובל וסובל וסובל. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מבליג, אני רואה את מה שאתם עושים מיליון דברים, ואני מכסה את פשעיכם ואת אבונותיכם, כדי לא לבייש אתכם. ביישתם אדם בצורה כזו, לא צריך בית המקדש. לא צריך בית מקדש. אם אתם לא מסוגלים להבין כמה גודל, כוחו של בושו לבייש אדם, אין סוגרו בית המקדש. איי, עם ישראל בוכים ונענקים מעצרות, אמס. הקדוש ברוך הוא רוצה, אני רוצה חזרה, תכיחו את עצמכם שהכבוד של הזולת אצלכם חשוב לאין ערך. מוירי ורבו ישראל, תשא לי, לא אני האדם שמותר לדבר, אבל כשיש צער, יש צרה, כששריפה משתוללת, אדם לא יגיד אני לא מכבה אש ואני לא אביל ספלים של מים. כל אדם ישתדל לעשות מה שביכולתו כדי לחבות את השריפה. השריפה משתוללת כבר 1957 שנים. אי אפשר יותר, אי אפשר. לא מדברים מהצרות רחמנה לצלום מה שעם ישראל סובלים כל השנים. לא מדברים רק מהתקופה האחרונה כמה דם קדוש, כמה דם טהור, דם של כל כך הרבה חללים של יהודים שרחמנה לצלון נהרגו באופנים נוראים על ידי הערבים ימח שמם וזכרם. ולא דווקא בדרום, לא דווקא בצפון, אלא בכל העולם כולו. הרשות, האכזריות כנגד כל מי שנקרא יהודי, רחמנה לצלון, אין לזה הסבר. מה אנחנו עשינו להם? מה אנחנו עשינו לגוי? מה הם רוצים מאיתנו? לא רוצים שום דבר. גוי לא יכול לסבול יהודי. רבי שמעון בר יוחאי כבר קבע הלכה ביהודיה שעשיו שונא ליעקב. סובלים סבל נוראי, וכל אחד שואל ריבונו של עולם, עד מתי הוצחה בשבי ותפארתך ביצר? רוצים כבר את הגאולה. מוריי ורבותיי, אני מדבר כמו יהודי פשוט, אני משתמש עם דברי חזל. חכמי הקדושים אומרים איכם, איך דומה, מה נקרא התשובה? התשובה מה שחזל אומרים, אותו חטא שחטו, והדבר שחטו בזה בסייעת הדשמיה, בסייעת הדשמיה בזה יעשו תשובה. אנחנו, החטא היה שבישו אדם. יש באפשרותנו לקבל מהיום ואילך, נשתדל. ייתכן שאדם פגע בנו, אמס. הוא פגע, הוא עשה דבר לא טוב, אני אלך ויפגע בו חזרה, ומי מדבר עוד יפגע בו מילולי, לעקוץ אותו, להכיב אותו. ומי מדבר עם אדם עומד שם לפעמים האישה, הילדים שלו, ואני מבייש אותו? הרי זה בושה נוראה והיום, וזה עלול להכיב בתים כשאישה רואה שמביישים את הבעל, או שבעל רואה מביישים את האישה. מי מדבר כשילדים רואים שמביישים את האבא שלהם או את האמא שלהם ברבים? מה רחמנה לצלון זה עלול להביא? יהודים יקרים, אין לי את הכוח יכול יותר לדבר, אבל אנא, בואו לפתוח עיניים. מי אמין ש-1957 שנים, כמות של שנים כל כך רבים, עם ישראל עוד לא נשאר? עם ישראל עוד לא נגלו? האם היה לאבא אחד, אבא אמינה כזו? שנה שעברה סיפרתי, אנשים שזכו את זה, הרבי מסתנר זצל היה פעם הראשונה שלו בארץ ישראל, וכמעט 100 שנה, היום זה תשפ"ה, הוא הגיע בתרצ"ד צדיק ד', 90 שנה, הוא הגיע לקבר רחל, הוא התחיל לפקוד שם בחיות נוראות, ואמר ככה, אמא, שעם ישראל הלכו בגלות, כך כתוב בתורה, כך כתוב בחז"ל, עם ישראל הלכו בגלות שלקחו אותם לבבל, הרשע נבוכד נצר ונבוזרדן, הם נצרו בקבר רחל, והתחילו לפקוד, ואת קמת מהקבר, כך כתוב בפסוק, כך אומר הפסוק, וכך הקדוש ברוך אומר לה, הפסוק אומר, רחל מבכה על בניה, כי איננו, מענה להתנחם, הקדוש ברוך אומר לה, מי ניקוי לך מבכי, יש שחור לפעולו שיח, ושובו בונים לגבולך, את הסכמת, קיבלת את זה, והפסק לפקוד, הוא התחיל לפקוד הרבי מסתנר זצ"ל, בחיות נורא ואמר, רחל אמנו, תגידי, שהקדוש ברוך אמר לך את הדברים האלו, היה לך אבא אמינה, שזה ייקח כל כך הרבה שנים, שכל כך הרבה שנים ייקח, במתי שבחית, שיקוים הנקודה, ושבו בנים לגבולך, לא, לא אמנת, אז אם כן, את מותר לך לחזור לפקוד, תחזרי לפקוד, תגידי, אבא, את אמרת לי, אמרת לי, מי ניקוי לך מבכי, למה? ושובו בונים לגבולך, יש תקוו לאחריסך, לא האמנתי שזה ייקח הרבה שנים, אם הייתי יודעת שזה ייקח כל כך הרבה שנים, לא הייתי מוכנה להפסיק לפקוד, וככה הוא המשיך שם למרר בבכי נורא עד למאוד, למאוד כל האנשים שהוא אז בקבר רחל בכו איתו יחד. מוריי ורבותיי, נכון, כל אדם יש לו את האגו שלו, אבל לבייש אדם, אדם מוכן לעשות חשבון לעצמו, אם היו מביישים אותו ברבים, מה היה קורה? אם חכמים הקדושים אומרים, בואו וראה כמה גדול כוחה של בושה, שהקדוש ברוך הוא אמר, אני לא צריך בית המקדש, הקדוש ברוך הוא שרף את בית המקדש, מפני שבישו מי? לא את הצדיק הדור, לא את הגאון ישראל וקדושו, והקמצה שמותר לומר, הפעולה שהוא עשה, זה שפל ובזוי, נכון בישו אותך זה היום ונורא, אבל לא עושים צעד כזה, שאתה יודע שאתה ממית אסון לעם ישראל, ועל אדם כזה, הקדוש ברוך אומר, כואב לי, אם בישו אותו, ואני לא צריך בית המקדש, אנחנו מבקשים שימונה בית המקדוש, אולי בלילה הזה, אולי מותר לנו, להרים את ההשגות שלנו, ולצאת מהנעליים הקטנים, ולהפסיק עם השטויות, להפסיק עם האבנים, על כל דבר ודבר לעשות עסק. לאדרבה, להשקיע כוח, מה אני יכול לעשות? להרים את הכבוד של הזולת. הזולת יכול להיות לפעמים שכן, לפעמים חבר, לפעמים הילדים בבית. האם לילד בבית מותר לבייש? ועדיין אבא ואמא עליה מותר את המצווה לחנך את הילדים. אבל אם כל זו החזון איש הצל דרש וטבע מהורים ואמר, ועדיין צריכים להשקיע את המיטב החינוך, להיזהר, לא לבייש ילד ברבים. האדם יגיד, מה הפירוש? אני מבייש אותם בבית שלי, הם כולם ילדים שלי, אז מה יש? הבושה לא כל כך גדולה, לא כל כך גדול. ילד לא מתבייש כשבישו אותו נגד האחים והחיות. ומי מדבר? אדם שכבר זכה לחתן כמה ילדים, ויש כמה קלות בבית או חתנים, ובישו ילד או ילדה, והגיסה או הגיז רואים, הרי הצער של הילד או הילדה, אוי אוי ונוירו, חינוך ודאי, לא לעשות טעות, חינוך ודאי, לחנך ולהעיר, אבל למנוע, לא לבייש אפילו ילד בבית כנגד ילד אחר. זה לא דבר קל, זה דבר קשה. אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא, תבנה בית המקדש, הקדוש ברוך הוא יראה איך אנחנו נזהרים לא לבייש אדם. שוב, חלילה וחס, אם אדם לא עמד ואפשרות, הוא ביש מישהו, ולשני יש אפשרות לבייש אותו, ויש לו די דברים, אם הוא יפתח את הפה, הוא יתגולל ויתבוסס מבושה, והוא מתעלה. האם יש התעלות יותר גדולה מזו? האם יש יותר התעלות שיתכן שבאותו רגע הקדוש ברוך אומר, עכשיו הגיע הרגע לגאול את עם ישראל. אדם שבישו אותו ויש לו מה לענות ויש לו מה להגיב, הוא בולם את הפה, הוא נושך שפתיו, לא לבייש יהודי. יהודים יקרים, איזה שמחה יהיה כשמשיח יבוא, ומיליוני מיליוני יהודים מאבות הקדושים, שבטים, תנאים, אמוראים יהיו, ומשיח יצביע, בזכות היהודי הזה באתי והיה לכם את הגאולה. ישאלו למשיח מה המעשיו של היהודי הזה, הוא יגיד הקדוש ברוך אמר לי, משיח, שמעת מה שקרה? בישו פלוני אלמוני בבושה גדולה, והיה לו מה להגיב, היה לו מה לענות, אבל נשך שפתיים, סגר את פיו, לא לבייש. הגיע איז גאולסכם, במשחתנו, לבייש יהודי, בואו יהודים יתרים, כל שבס ושבס, מקדשים על היין, מכסים את החלות. למה? התעתו בשולחן ארוך שלאדם יש לחם ויין, מבחינה הלכתית אתה צריך לברך קודם המוציא לחם מן הארץ, זה נקרא ברכה יותר חשובה מהגפן. אז בעצם היו צריכים לקדש על החלות, אבל מקדשים על היין. חכמים במסכת פסחים יש להם לימוד למה מקדשים על היין, מכסים את החלה שהחלה לא תראה את הבושה שלוקחים את היין ומקדשים, ולא על החלות. מוריי ורבותיי, אני שואל, אבל שאלה, אולי אסור לשאול שאלה כזו, כי צריכים להיזהר לא חלילה וחס, שלא יצא חלילה וחס אפילו מיליגרם קלות ראש. אם היה אדם היום, רב שמכובד, מקובל על כל גווני הקשת, גדול בישראל שמקובל על כל גווני הקשת, והוא היה אומר לנו שיש עניין, אם זה לא היה נפסק בשולחן ארוך, היה אומר לנו בשבת תכסה את החלות, החלות עלולים להתבייש שמקדשים על היין ולא על החלות. כמדומני שהרבה אנשים היו אומרים, לא יודעים מה שהוא רוצה מאיתנו, חלה יכולה להתבייש? יש לה מוח, יש לה לב, יש לה עיניים, הוא רואה, היא לא רואה. מה הפירוש? אבל התקנה הזאת תקנו לנו חכמים הקדושים. אותו דבר בליל הסדר, שומרים ואיש שעמדה לבותינו ולנו, מכסים את המצות, מגביעים את הכוס, כדי שהמצה לא תתבייש, שעכשיו מגביעים את הכוס, שכוס השני זה רק דרבנן, ומצה זה דאורייתא. אולי תגידו לי ממתי המצה קיבלה עיניים ורואה איך שאתה מרים את הכוס? היא לא רואה, החלות לא רואים. אבל אם עד שולחן ערוך וחכמים הקדושים אמרו לנו ככה, פירושו שהם ידעו שאפילו דבר שזה דומם, החלה היא דומם, אתה לא לוקח את היין, מקדש על היין ולא על החלה, זה בעצם נקרא פגעת פגיעה נוראה, בושה נוראה לחלה. למה לא מקדשים, לא עושים קידוש על החלה? לחסות את החלות. החלה לא תבויש, לא תיפגע. כל שבס ושבס, זוי חורס יוים, השבס לקדשוי. אולי, אני חושב, הרגע בזכותכם, הרמב"ן זצ"ל מסביר, למה כל יום בשיר של יום אומרים, היום יום ראשון בשבת, היום יום שני, מה המילים, היום יום ראשון בשבוע, למה צריכים להוסיף את המילה בשבת? אומר הרמב"ן, הפסוק אומר, זכור את יום השבת לקדשו, אז יש מצווה יום יום להזכיר את השבת, על ידי זה שאתה אומר, היום יום ראשון בשבת, היום יום שני בשבת, ככה כל השבוע, אז בעצם זכרת כבר את השבת, קיימת את מצווה זכור את יום השבת לקדשו. כך אומר הרמב"ן זצ"ל, אם מותר לומר, אם הדרך שלו, הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, וככה תקנו לנו חכמים הקדושים לומר יום יום, היום יום ראשון בשבת, או ככה כל יום. רגע, מה אני רוצה כאן להזכיר את השבת? הרמב"ן שמענו עוד דבר, שבס זה יום שאנחנו מקבלים תמונה, מקבלים שיעור מוחשי, שיעור חי, כל ליל שבת מקדשים על היין, תכסה את החלה, החלה לא תבויש, היו החלה הדומם, אמס, הקדוש ברוך הוא תובע גם אלבון של דומם. כל יום אדם מתפלל, אומר, היום יום ראשון בשבת, היום יום שני בשבת, ככה כל יום הוא נזכר בשבת, אנחנו מקבלים מוסר נפלא, לקח מוסרי בקידוש, אנחנו מקדשים על היין, ונזהרים לחסות את החלה על אף שהוא דומם. אז כמה עלינו להיזהר לא לבייש? האדם שהוא חי והוא מדבר והוא לא דומם. אולי הרגע הזה בזכותכם עולה ברעיוני. הגמרא אומרת במסכת שבת שמי שומר ויחול השמיים, הוא עושה קידוש, הוא נעשה שותף עם הקדוש ברוך הוא בבריאת שמיים. גמרא נוספת, הוא מעיד עדות על בריאת שמיים וארץ. הקדוש ברוך הוא שהוא ברא את העולם, שהקדוש ברוך הוא עשה את העולם, הוא לקח את הכל בחשבון, שלא יהיה פגיעה באף דבר, על ידי זה שאתה אומר ויחולו, כלומר, אתה רוצה להיות שותף עם הקדוש ברוך הוא, אומרים לך, שותף נקרא, השותפות הוא הדדי, השותף שלך הקדוש ברוך הוא נזהר מאוד בעקבות של השני, גם אתה תהיה זהיר לא לבזות את השני, אין ספק שבסייעתא דשמיא הפעולה הזאת, ודאי עוד פעולות, כמו שאמרנו מקודם, ובנה אותה בקרוב בימינו, אבל בפרט הדבר הזה, שזה הביא את החורבן בית המקדש, על ידי הזהירות המופלגת, שנשתלל בסייעתא דשמיא, להסתכל על כל יהודי במבט חיובי, על אף עם העיניים שלי, יש לי דברים שאני רואה עליו ויודע בבירור שלא בסדר, אתה לא השופט הארץ, הקדוש ברוך הוא אדון העולם, אתה אדם. דוד המלך אומר, הוא ראי בטוב ירושלים כל ימי חייך, הוא לא אומר 50 שנות חיים שכל ימי חייך. האם בירושלים יש רק טוב? ודאי שלא. הוא ראי בטוב ירושלים כל ימי חייך, אני לא הפסקה כל החיים, אני לא רוצה לראות את הרע של ירושלים, בטוב ירושלים. הרב אלימלך זצ"ל מליז'נסק אומר, שנראה מעלת חברינו, ולא חסרונם. הוא מדגיש, אני יודע בבירוש החבר שלי, יש לו חסרונות, אני רוצה לראות את המעלה, אני לא רוצה לראות את החסרון. אולי, אני רואה בטוב ירושלים, רוצים שירושלים כבר יהיה טוב, כבר יקוים, ירושלים איכו ברחמים תושב. יכולים בסייעתא דשמיא עם הפעולה הזה, עם הרבה פעולות, אבל הפעולה הזו מתבקשת מאוד, בפרט שלצערנו הגדול הכבוד של עם ישראל בעולם למרמס ולבושה ולביזיון. כל אומות העולם ללא יוצא מן הכלל לא מדברים מעם ערבי הישמעאלי ימח שמם וזכרם. כל אומות העולם ללא יוצא מן הכלל, עם ישראל בעיניהם לבושה ולמרמס ולביזיון. אנחנו שנכבד אחד את השני, נסתכל במבט חיוב אחד על השני, ודאי הקדוש ברוך הוא יגיד, אתם מתנהגים ככה, יש כאן התערותא דלמטה, מתעוררים כאן עם הפעולה הזו, אני הקדוש ברוך הוא יורה רחמים וחסדים למעלה, שאני אשלח משיח צדקנו, הוא יבוא לגאול, הכבוד שלכם יהיה לאין שיעור, לאין ערך, יקוים הפסוק, ונגלה כבוד השם, וראו כל בוסר יחדוב, כי פי השם דיבר. ייתן הקדוש ברוך הוא, שכבר לא נגלה, נצטרך יותר להתאבל על ירושלים, שלא נצטרך לשבת על הרצפה רחמנה לצלום להתאבל על ירושלים, שיתעורר בשמיים זכות וחסד ורחמים. הקדוש ברוך הוא שהוא מתגאה עם עם ישראל, הוא אומר בנים אתם לשם אלוקיכם, הוא אומר בני בכורי ישראל, הוא כבר יחיש ויזרז ויקרב את הגאולה, יקבץ את כל עם ישראל מארבע כנפות תבל לירושלים עיר הקודש, עם משיח צדקנו וגואלנו, שנזכה עם העיניים לראות ושחזנה עינינו משופחה לציון ברחמים, שכבר יקוים מחדש, שנזכה לראות כהנים בעבודתם, לוויים בדוכנם, וישראל במעמדם, אמן, כן יהי רצון.
כל הלשון, עולם שלם של תוכן איכותי.